מקליט, נכון? אתם רואות שהוא מקליט. אה, כן, בסדר, כן, אני רואה. אוקיי, אז אנחנו בעצם נמצאים דיברתי בפעם הקודמת, נתתי איזשהו מבוא כללי למלאכות שבת, להלכות שבת, ממעוף הציפור, אפשר לומר, והתחלתי לעסוק במלאכת הוצאה. ואמרתי שמלאכת הוצאה, יש לה איזשהו מעמד חריג קצת מול המלאכות האחרות, עם שתי פנים שלכאורה סותרות, אבל לא בהכרח הן באמת סותרות. פן אחד זה שזאת מלאכה שתופסת נפח מאוד מאוד גדול ביחס למלאכות האחרות. רמב"ם, בגמרא, בעוד מקומות, מלאכה שתופסת בעצם הכי הרבה נפח בפער, נדמה לי. בפער גדול, פער ענק. וכן, חושבים גם בעירובין וגם במסכת שבת. ומצד שני, הראשונים מסבירים לנו, או כמה וכמה ראשונים מסבירים לנו, שהוצאה היא מלאכה גרועה. מלאכה לא רגילה, פחות משמעותית ממלאכות אחרות, ובכך הם מסבירים, למשל, למה התורה טורחת לכתוב את מלאכת הוצאה במפורש, כאשר שאר המלאכות נלמדות בגלל האנלוגיה למשכן, או מתוך זה שהן היו במשכן, אבל לא מופיע בתורה במפורש, לא מופיעה בתורה במפורש רשימת המלאכות. מה שמופיע, אמרתי, זה הבערה והוצאה, חרישה וקצירה שלוקחים את זה לכיוון של שביעית, אבל בהוצאה והבערה זה מה שקראו. לגבי הבערה, באמת התנאים חלוקים, למה זה מופיע, ולומדים מזה דינים מיוחדים, כי באמת אין סיבה שזה יופיע. לגבי הוצאה, יש שתיקה. הגמרא לא מתייחסת לשאלה למה מלאכת הוצאה צריכה להיות כתובה בתורה. הגמרא כן מתייחסת לשאלה מאיזה פסוק לומדים את מלאכת הוצאה, זה הגמרא בפרק הזורק, שאליה נגיע בהמשך, לא היום, שיעורי המשך, אבל זה כן מופיע. התוספותים והראשונים אצלנו הזכירו את זה, אני מניח שכבר ראיתם, האם יש פסוק אחד או שני פסוקים שמהם לומדים את הוצאה. אבל לא, אף אחד לא מתייחס לשאלה למה צריך פסוקים, למה לא כמו כל המלאכות האחרות, נלמד את זה מזה שזה היה במשכן, כמו כל שאר המלאכות האחרות. אז את זה, בגלל שהגמרא לא עוסקת בזה, הראשונים משלימים את העניין, והם טוענים שזה בגלל שהמלאכה היא מלאכה גרועה. ואם היא לא הייתה כתובה בתורה בפירוש, הגם שהיא הייתה במשכן, לא היינו לומדים את זה משם. למה לא? בגלל שכמו שאמרתי, במשכן גם הלכו, גם לבשו בגדים. זה לא אומר שבשבת אסור ללכת או אסור ללבוש בגדים. זאת אומרת, העובדה, ההימצאות במשכן לא יכולה לשחק תפקיד בלעדי. חייב להיות גם קריטריון, מה שקראתי, קריטריון של חשיבות. זאת אומרת, אתה צריך להניח שזאת מלאכה משמעותית, ואם היא הייתה במשכן, אז היא יכולה להיחשב כאב. עכשיו, בהוצאה היא לא מלאכה משמעותית, אז גם אם היא נמצאת במשכן, אנחנו כשלעצמנו לא היינו חושבים שהיא נמנית בין המלאכות האסורות, לכן התורה כותבת את מלאכת הוצאה, בגלל שהיא מלאכה גרועה. ואמרתי שהחשיבות זה גם ייחודיות וגם משמעותיות, או מידת היצירה שיש במלאכה, כן? זה שני פרמטרים שמשחקים במישור של החשיבות של המלאכה. זה בגדול. וזה, קצת התחלנו לדבר על השאלה למה הוצאה היא מלאכה גרועה. והפניתי אתכם שם לכמה מהראשונים, רמב"ן ותוספות, רשב"א גם, אני לא זוכר, הפניתי אתכם, או זרוע, שמדברים למה הוצאה היא מלאכה גרועה. באור זרוע כתוב מעיקר החפץ ואשת החפץ. זאת אומרת, לא קרה שום דבר לחפץ. ולכן זה לא נראה יצירה משמעותית. מתוך דבריו, הסאבטקסט שלו בעצם אומר שהקריטריון למלאכה משמעותית בשבת זה מידת היצירתיות. או כמה, איזה אימפקט, או איזה ערך מוסף הפעולה שלך עושה על החפץ. מה הוא היה קודם, ומה הוא עכשיו. ובגלל שבהוצאה אין ערך כף כזה, החפץ נראה בדיוק אותו דבר, גם אחרי שהוצאתי אותו, הוא רק שינה מקום, אז אומר האור זרוע, זאת מלאכה גרועה, זאת לא יצירה משמעות.
איך משנים את זה? איך משנים את השם?
לא, כל הסבר כזה, אפשר גם ללמוד לא רק למה הוצאה היא מלאכה גרועה, אלא מה זאת מלאכה לא גרועה, מה הקריטריון למלאכה משמעותית בשבת. מתוך כך אפשר גם להבין למה הוצאה היא מלאכה גרועה. אז באור זרוע, מתוך ההסבר שלו להוצאה, אנחנו יכולים להבין שהקריטריון למלאכה משמעותית זה כנראה מלאכה שיש בה איזושהי יצירה. והוצאה, או כן, איזשהו ערך מוסף לחפץ, ובהוצאה זה לא קורה, ולכן היא מלאכה גרועה. לעומת אותו זאת.
אפשר לשאול שאלה לפי האור זרוע, האם חימום מים באמצעות שמש, באמצעות חמה, לכאורה זה יהיה אסור, כי אותו אפקט על המים נעשה גם בין באש, בין בחמה.
נכון, אבל את מניחה שהקריטריון של המשמעותיות של המלאכה הוא הקריטריון היחיד. אבל יש עוד קריטריונים, למשל, אם לא עושים אותה בדרך הרגילה.
זה היה במשכן.
היה במשכן, או לא עושים אותה בדרך הרגילה, או כל מיני, אני חושב שהדרך הרגילה זה מה שעשו במשכן. אולי אם נדבר על שינוי, אז נדבר על זה פעם. אבל הנקודה היא שמעבר לקריטריון מה זאת מלאכה משמעותית, כמו שאמרתי גם בשיעור הקודם, יש עוד קריטריונים שבלעדיהם אני לא אהיה חייב. אם אני לא עושה את זה למטרה הרגילה, אם אני עושה את זה...
אבל
זה...
חימום על ידי השמש, חימום על ידי השמש זה לא מלאכה שאת עושה.
לא, גם...
זה לא מלאכה.
על ידי האש זה לא מלאכה שאני עושה. האש זה לא קשור.
לא, אני אומרת, אם זה הקריטריון של האור זרוע, אז מה הוא יגיד על זה? זה מה שאני שואלת.
אני אומר שהקריטריון של האור זרוע רק מגדיר מה זאת מלאכה משמעותית. אבל החיוב של האדם על המלאכה, המשמעותיות שלה זה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. זאת אומרת, אם המלאכה משמעותית, אפשר להתחיל לדון. זה עדיין לא סוגר את הדיון. כי אם המלאכה משמעותית, אבל לא בדרך הרגילה, אז אני אדם מגיע. אוקיי? אז לכן... כן. זה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק.
כן, כן.
אוקיי, זה האור זרוע. בתוספות הוא אומר, מה לי מרשות היחיד לרשות הרבים, מה לי מרשות היחיד לרשות היחיד אחרת. בתוספות נראה שהדגש שלו הוא לא בשאלה עד כמה משמעותית היצירה פה, אלא הוא לא מבין את ההבדל בהגדרות של המלאכה, מה מותר ומה עשו, מה ההבדל בין זה לזה. מצידי תגיד שההוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים היא משמעותית. אבל אם זה ככה, אז גם לרשות היחיד לרשות היחיד אחרת זה משמעותי. ותוספות לא מוטרד מזה שיש פה משהו שהוא לא יצירה משמעותית. לא זה מה שמטריד אותו. מה שמטריד אותו זה הסתירה הפנימית. הוא אומר, תחליט, אתה חושב שזה יצירה משמעותית? אני מוכן ללכת איתך. אבל אז גם מרשות היחיד לרשות היחיד זה צריך להיות אותו דבר. מה ההבדל? מה זה משנה מאיפה לאיפה אני לוקח את זה? אז בתוספות נראה שהמוקד הוא לא... המוקד של הוצאה, שהיא מלאכה גרועה, זה לא המשמעותיות של היצירה שלה, אלא חוסר קוהרנטיות פנימית. אתה אומר לי שזה אסור וזה מותר, למה? אני לא רואה מה ההבדל ביניהם, למה להניח שזה אסור וזה מותר? יש פה איזשהו חוסר מובנות של ההגדרות הפנימיות, כן? קצת מזכיר את פרה אדומה, שחזל אומרים, כן, שפרה אדומה זה מין משהו פרדוקסלי כזה, כי היא מטהרת את הטמאים ומתמת את הטהורים. אז השאלה היא לא איך פרה אדומה מצליחה לטהר את הטמאים. זה אני מוכן להבין. אבל אם היא מטהרת את הטמאים, אז איך היא מתמת את הטהורים? זאת אומרת, יש פה איזושהי סתירה פנימית במה שפרה אדומה עושה. כי יכול היה לבוא מישהו אחר ולשאול, רגע, איך בכלל הזעה של אפר פרה יכולה לטהר מישהו טמא? איך זה עובד? זאת הייתה השאלה שמקבילה לאור זרוע. אבל כן, זה משהו שהוא לא מובן, מה, איך העסק עובד. אבל השאלה הזאת לא מובן, אבל עקביות פנימית. אם זה אסור, אז גם זה. לכן, זו שאלה מסוג שונה בתוספות, ומה שתוספות בעצם אומר, זה שמה שמטריד אותו בהוצאה, למה היא מלאכה גרועה? כי יש לה הגדרות לא מובנות, לא עקביות. שקשה... להסביר למה הגדרות הן דווקא כאלה ולא אחרות. אבל עדיין יכול להיות שיש פה איזושהי יצירה משמעותית. מה קורה לגבי שאר המלאכות? עסק פתוח. בסופו של אפשר להגיד שבאמת הקריטריון הוא כמו האור זרוע. מלאכה משמעותית היא יצירה משמעותית. ובמובן הזה אולי גם הוצאה היא מלאכה משמעותית. אולי מלאכה גרועה זה פשוט בגלל שאין עקביות פנימית בהגדרות. או לחילופין, הפוך. יכול להיות שתוספות אומר לו, יצירה משמעותית זה לא הפרמטר החשוב, לא יודע מה, תרחה, אולי זה הפרמטר החשוב, זה הניסוח של הרמב"ן, כן, תרחה זה הפרמטר החשוב, אבל עדיין, גם אם תרחה זה הפרמטר החשוב, בהוצאה, יש את אותה תרחה כשאתה עושה מרשות היחיד לרשות היחיד, או כשאתה עושה מרשות היחיד לרשות הרבים. אז אני לא מבין מה, איך זה יקביל. זאת אומרת, מתוספות קשה להוציא מה הקריטריון שלו למלאכה משמעותית. זאת שאלה פתוחה. בגלל שלגבי הוצאה הוא לא נזקק למשמעותיות של היצירה. אז ממילא אני לא יודע מה הוא חושב על ההגדרה של מלאכות משמעותיות באופן כללי, אוקיי? רק לגבי הוצאה הוא מנסח את זה אחרת מהאור זרוע. בניסוח של הרמב"ן, גם ברשב"א, ובתוספות בשבועות גם נדמה לי זה הניסוח, כן נזקקים לטרחה. אתם אומרים, אתה לוקח מסע כבד מרשות היחיד לרשות היחיד, זה בסדר, ואתה לוקח מסע קל מרשות היחיד לרשות הרבים, זה לא בסדר. אז מה רואים בניסוח הזה? מצד אחד, רואים שטרחה זה פרמטר משמעותי. אני לא בטוח שהמסקנה היא הכרחית, אבל זה מוביל לכיוון הזה. בניגוד לאור זרוע שמתייחס למידת היצירתיות, הניסוח הזה מתייחס, או לפחות מכניס גם, את העניין הזה של כמה טרחה יש בפעולה שאותה אני עושה. אז הוא אומר, תחליט, אם אתה אומר לי זו טרחה משמעותית, אז תאסור רק מסעות כבדים, אבל לא משנה מאיזה רשות לאיזה רשות. אבל אתה אומר לי, מרשות היחיד לרשות הרבים אפילו מסעות קלים אתה אוסר. ומרשות היחיד לרשות היחיד אפילו מסעות כבדים אתה לא אוסר. אז מה הקריטריון שלך? נכון? זה הניסוח. אז פה קצת משתמע שהקריטריון החשוב הוא לא מידת היצירתיות, של המלאכה, אלא אולי הטרחה, אולי משהו אחר, אני לא יודע בדיוק מה, ובהוצאה אף אחד מהקריטריונים לא עובד. אוקיי? אז מכאן, עוד פעם, בסאבטקסט, שאני שואל את עצמי עכשיו, מתוך מה שאותו ראשון אומר על ההוצאה, איך אני יכול ללמוד על מה הוא רואה לגבי כלל המלאכות, אז בניסוח של הרמב"ן, הרמב"ן בתוספות לפחות, נראה שהטרחה היא לא פחות משמעותית מאשר מידת היצירתיות. מדוע מוכן לקבל אם אנחנו עושים מסעות כבדים. כל עוד זה היה גם לרשות היחיד לרשות היחיד אחרת, וגם לרשות היחיד לרשות הרבים. כל עוד העקביות הייתה נשמרת, לא היה אכפת לו אם הייתי מחלק בין מסע כבד למסע קל. למה? הוא מבין כנראה שהיסוד הוא הטרחה. הוא אומר, אבל פה אנחנו רואים שהטרחה היא לא היסוד, אז לכן זה מלאכה קרועה. אז זה האנטיטזה, נדמה לי שהרמב"ן בניסוח הזה, והרשב"א ותוספות בשבועות, הם עומדים בקוטב המנוגד לאור זרוע. כי האור זרוע מדבר על מידת היצירתיות, והם מדברים על הטרחה. תוספות אצלנו נמצא במקום לא ברור ביניהם, או זאת אומרת, אולי אפילו יחד עם אחד מהם. כי הוא נזקק רק לסתירה הפנימית, אבל הוא לא אומר לנו מה בעצם המגדיר של מלאכה משמעותית. האם זאת טרחה, האם זאת יצירתיות, פה זה פתוח. אפשר להכניס אותו לפה ואפשר להכניס אותו לשם. אני אולי חושב רק, לא זאת אנסח את זה, ש... אם באמת מישהו רואה את הקריטריון הבסיסי במידת היצירתיות, אז לא הייתי מצפה שהוא יכתוב את מה שכתב תוספות אצלנו. כשאתה רוצה להסביר למה הוצאה היא מלאכה גרועה, אם אתה חושב כמו האור זרוע, אז האור זרוע זה ההסבר המתבקש. הוצאה היא מלאכה גרועה, כי לא עשית שום דבר לחבר. למה לי כאן זאת של העקביות הפנימית? כן, למה רשות היחיד רשות הרבים אסור, ורשות היחיד רשות היחיד אחרת מותר? יש לך שאלה הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר רלוונטית. הרי יש פה אין פה שום יצירה משמעותית. מכאן אולי כן היה אפשר להסיק שגם תוספות אצלנו לא באמת מתייחס ליצירה. אני אומר עוד פעם, לוגית יכול להיות שהוא כן נמצא עם האור זרוע, כי הוא רק מדבר על הסתירה הפנימית, אבל הוא לא אומר מה חשוב בעיניו, היצירה או הטרחה. אבל אני אומר, אם באמת היצירה הייתה חשובה בעיניו, הייתי מצפה, זה ההסבר המתבקש, אם היו שואלים אותי למה הוצאה היא מלאכה גרועה. מיד הייתי אומר, כי לא נוצר פה כלום. אז אם תוספות באמת יסכים עם האור, מסכים עם האור זרוע, שמידת היצירה היא הפרמטר החשוב, הייתי מצפה שהוא יגיד שהוצאה היא מלאכה גרועה בגלל זה, כי אין ביצירה משמעותית. ואם הוא לא נזקק לזה, אלא הוא אומר שהבעיה היא פשוט חוסר העקביות, מה אכפת לי אם זה לרשות כזאת או לרשות אחרת, אז קצת נראה מכאן שהוא כנראה גם לא רואה את היצירתיות כפרמטר משמעותי.
נגיד עוד... אפשר שנייה לשאול? אני נתקעתי קצת בנושא של הטרחה. לא הבנתי מי חושב שטרחה היא בכלל קריטריון. הרי אמרנו שטרחה, כשאדם סוחב חפץ כבד בתוך רשות היחיד, גם אם זה טרחה, זה מותר. אני לא צריך להבין מי טוען שטרחה היא קריטריון.
הרמב"ן, הרמב"ן אומר את זה, ותוספות בשבועות, והרשב"א, אבל זה בדיוק מה שמאירים. בגלל מה שאת אומרת, הוצאה היא מלאכה גרועה, כיוון שההגדרה של מלאכה באופן רגיל זה מידת הטרחה. כיוון שבהוצאה אנחנו רואים שטרחה זה לא פרמטר רלוונטי, כמו שאת אומרת בצדק, בדיוק זאת הסיבה, לכן זאת מלאכה גרועה.
אבל יש הרבה מאוד מלאכות שאין בהן טרחה, הכוונה היא לא רק טרחה פיזית.
זה המשפט הבא שלי, גם אמרתי אותו בפעם הקודמת, ברור שהם לא מתכוונים לטרחה במובן של עבודה קשה, כן? כי אם זה ככה, חלק גדול מהמלאכות האלה לא כרוכות בעבודה קשה, דיברתי על בישול, אפשר לדבר על הרבה דברים. לא מלאכות קשות. נדמה לי שהמושג טרחה צריך פה כנראה לעבור איזושהי הרחבה קונספטואלית. זאת אומרת, כנראה צריך לדבר על משאבים מנטליים, על איזשהו מאמץ, גם אינטלקטואלי, או לא יודע בדיוק אם זה אינטלקטואלי, כן, זה לא, מלאכות שבת זה לא בדיוק השקעה אינטלקטואלית, אבל איזושהי שימת לב, כן, איזשהו, לשים סוג של אומנות מסוימת, לעשות כך, לעשות אחרת, ובמובן הזה, גם לדבר הזה אני חושב שצריך לקרוא טרחה לפי הרמב"ן, אחרת הקריטריון של טרחה מאוד לא מובן.
הבנתי, עכשיו הבנתי, תודה.
למה אי אפשר להגיד שתוספות הם קוראים לזה מלאכה גרועה, כי מבחינתם זה לא יצירתי וזה לא טרחה, ואין לזה שום הגדרה של מלאכה שהיא אסורה, כי עובדה שמרשות הרבים, מרשות היחיד לרשות היחיד זה מותר. זאת אומרת, בעצם המלאכה אין בה שום דבר, אבל המלאכה, כשהיא נעשית בין שני מיקומים שונים, זאת אומרת, זה לא הפרמטר של המלאכה כמו הפרמטר של המיקום.
זה בדיוק מה שאמרת.
לכן זה מלאכה גרועה. שברור שזה לא יצירתי, מבחינתם, ברור שזה לא טרחה.
בדיוק מה שאמרתי. מה שאמרתי בתוספות, זה שתוספות נזקק כדי להסביר שהוצאה עם מלאכה גרועה, הוא נזקק לאיזשהו דיון שלא קשור לא לטרחה ולא ליצירתיות, אלא רק לסתירה הפנימית בהגדרות המלאכה.
אז הוא לא מסכים לאוזר רוע בוודאות.
לא, אז מה שאני אומר זה ככה, ברמה הלוגית, אז בתוספות אפשר היה לקחת אותו או לאור זרוע או לרמב"ן. כי הוא לא אומר מה דעתו, מה זאת נקראת מלאכה משמעותית. הוא אומר, מה שלא תהיה מלאכה משמעותית בהוצאה, היא מלאכה גרועה גם אם היא הייתה משמעותית, כי יש פה סתירה פנימית בהגדרות. אבל מה זה מלאכה משמעותית? יכול להיות טרחה, יכול להיות יצירה. אני רק הוספתי והערתי שאם זאת הייתה יצירה, אז הייתי מצפה שהוא יגיד את האור זרוע ולא יזקק לסתירה הפנימית. לכן אני בכל זאת חושב שתוספות באמת לא תולה את העניין דווקא במידת היצירתיות. למרות שברמה הלוגית אפשר היה ליישב אותו עם הגישה הזאת, אבל הייתי מצפה שהוא יגיד את זה, אם זה מה שהוא חושב. כי ההסבר המתבקש למה הוצאה היא מלאכה גרועה, תשאלו, כל אחד תעצרו אותו, תשאלו, מה מיוחד בהוצאה, למה היא מלאכה גרועה? כל אחד ישר להגיד לכם את האור זרוע. כי לא עשינו כלום בדבר, העברנו אותו מפה לפה, אז מה? אוקיי? אז הייתי מצפה שמי שחושב כך שיגיד את זה. אז אני לא לומד את זה ממה שתוספות אומר, אני לומד את זה ממה שתוספות לא אומר. וזה שהוא לא אומר את ההסבר של האור זרוע, אלא נזקק להסבר אחר, זה קצת רומז לכך שהוא לא מסכים לאור זרוע. אבל מה שהוא אומר כן יכול להתיישב, בין עם האור זרוע ובין עם הרמב"ן. עכשיו עוד נקודה, כמו שאמרתי קודם לגבי הטרחה, זו טרחה בכלל המנטלית, לאו דווקא טרחה של מאמץ, אז יש, כן, אמרתי שיש הרבה מלאכות שבהן ברור שאין טרחה במובן של מאמץ. ולכן גם הראשונים שמדברים על טרחה, ידברו על טרחה במובן רחב יותר מאשר טרחה של מאמץ. אבל, אז תשאלו אותי, אז מה בעצם בכל זאת ההבדל? אז חזרנו חזרה מאוד קרוב לתפיסה של של האור זרוע. כי הרי בסופו של דבר, אז אם כך, מה זה טרחה אינטלקטואלית או טרחה מנטלית? אז זה בעצם אומר מורכבות, או מידה מסוימת של יצירתיות. אז האם אנחנו לא מכניסים בדלת האחורית בחזרה את האור זרוע? בעצם אז נראה שזה חזרנו אותה הגדרה. אני אומר שלא. יכול להיות שעדיין יש הבדל במובן הזה שהראשונים שמדברים על הטרחה, הם מתייחסים לשאלה מה האדם עושה בעניין הזה. איזה מפרצים אינטלקטואליים או מנטליים הוא צריך להשקיע בפעולה שאותה הוא עושה. האור זרוע מתייחס לשאלה מה נוצר בחפץ. עכשיו, יכול להיות שזה מתלכד, לא יכול להיות, זה מתלכד, כי הרי כולם מסכימים על רשימת אבות המלאכה. אז במובן הזה זה מתלכד, אבל זה מתלכד מסיבות שונות. זאת אומרת, מלאכה מורכבת, אז מבחינת האור זרוע הזאת יצירה משמעותית, כי החפץ נראה אחרת אחרי שעשיתי עליו את העבודה. אני בודק את זה לאור מה שקורה בעולם. לעומת זאת, לפי הרמב"ן וסיעתו, שתולים את זה בתרחה, גם אם אני מדבר על תרחה מנטלית, הם מדברים לא על מה נוצר בחפץ, רק סימן, זאת לא הסיבה. מה שנוצר בחפץ זה רק אינדיקציה לזה שכנראה לעשות את זה דרש ממני מאמץ מנטלי. ואז הבעיה היא אצלי, אני לא שבתתי בשבת. החובה היא חובת שביתה על האדם, אין טענה על העולם שלא ישתנה מעצמו בשבת. כמו שדבר המוקד הוא מוקד עלינו, אנחנו אמורים לשבות בשבת. אז לכן אומרים אותם ראשונים, מה זה נקרא לשבות? בוא נסתכל, אם משהו משמעותי נוצר, אז כנראה שאני השקעתי בזה משאבים מנטליים, וכיוון שכך לא שבתתי. אז גם הם מתייחסים ליצירה משמעותית, אבל מבחינתם זה רק הסימן, זאת לא הסיבה לכך שהמלאכה היא חשובה. סימן, כיוון שיצירה משמעותית דורשת מנטליים. ומה זאת האור זרוע אולי תופס, שחובת השביתה בשבת זה חובה לא לשנות את העולם באופן משמעותי בשבת. לא בהתמקדות על מה זה דורש ממני, אלא מה קורה בעולם. עכשיו נכון, זה דורש ממני גם משאבים מנטליים, זה נכון, אבל המוקד של מה חשוב פה, מה רלוונטי, כדי להגדיר את המלאכה כמלאכה משמעותית, זה מה שקרה בעולם, לא מה זה דרש ממני. אוקיי? אז שעדיין יש הבדל בין הניסוח של האור זרוע לבין הניסוח של הרמב"ן, למרות שהם בעצם מתלכדים על אותה רשימה. כן.
אבל כאילו מבחינת האור זרוע זה אומר, שיש עוד הרבה מלאכות שאני יכולה לעשות ויש עליהם איסורים. סתם דוגמה, אני יכולה לקחת ספרים ולצאת איתם לשטח, או לקחת דברים, אני חפצים שאין בהם במהות שלהם, שאני לא עושה בהם שינוי, אני רק מעבירה אותם ממקום למקום.
בגלל זה זאת מלאכה גרועה, כי לא עושים בחפצים האלה שינוי. אני אדבר על מלאכות שהן לא הוצאה. המלאכות שהן לא הוצאה, הן מלאכות לא גרועות, הן מלאכות משמעותיות. למה? כי שם נוצר שינוי בחפץ. בדיוק בגלל מה שאת אומרת, הוצאה, שלא עשיתי שום שינוי בחפץ, היא מלאכה גרועה.
אוקיי.
אוקיי, אז פה אני מסיים את העניין הכללי הזה של מלאכת הוצאה. אני רוצה להביא כמה השלכות לטענה שזאת מלאכה גרועה, ועוד פעם, לא הפניתי אתכן להשלכות האלה בדף ההכנה, כי לא רציתי שתשקרו בסוגיות צדקיות. אני אגיד את זה כאן... מי ששואלת, אני מציע אולי שתלחצו על הספייס, כי אז זה פותח לכם אפשרות לשאול, אבל אז שאתם עוזבות את הספייס זה חוזר להיות מושתק, כי אחרת פשוט נכנסים פה רעשים שמפריעים, בסדר?
יש הרבה רעשים שאני לא מצליחה באמת לשמוע היום.
אז אני אומר שאני מקווה, זה אמור איכשהו להיכנס מאחד מהמיקרופונים שלא מושתק, אני חושב.
לא, אבל כולם מושתקים.
אתם שומעים עכשיו רעשים? אני לא שומע.
שומעים.
אני באמת לא יודע.
יש רעש כאילו של רוח. אז מישהו לא יודע.
אני מעברר פה, אולי הוא עושה את זה?
לא יודעת. עכשיו שקט.
עכשיו שקט?
כן.
אתה מתגן אותי, אני רואה. רגע, שנייה, עכשיו מה? אני מפעיל רק אחד, היו לי שניים.
לא, בסדר עכשיו, גם כן.
אפשר לשים אותו במרחק, אז זה יהיה יותר קל.
זה מעבר קטן כזה, הוא רק על הטוב.
הוא קרוב.
לא שניים, בסדר.
זה שקט.
אוקיי. טוב, אז זה מעבר גרוע.
תודה רבה.
בוא תרחה משמעותית. אוקיי.
לא ניצלתי משאלות המזגן בכיתה, אז יש שאלות מעברר בבית.
כן, בדיוק. פילי הזום. טוב, אז אני רוצה להביא כמה השלכות, וכמו שאמרתי לכם, לא הפניתי אתכם למקורות כדי שלא תשקעו בסוגיות צדדיות. אז אני אגיד את זה בעצמי, אולי בכל זאת, אבל אני אשתף אתכם. הגמרא מסכת ביצה, אני אביא ארבע השלכות. הגמרא מסכת ביצה אומרת, בית שמאי אומרים, אני קורא פה, אין מוציאים לא את הקטן ולא את הלולב, ולא את ספר תורה לרשות הרבים, ובית הלל מתירים. כן, האם אפשר להוציא את הדברים האלה לרשות הרבים ביום טוב או לא? זה מדובר על יום טוב, לא על שבת. אז הגמרא בהמשך מסבירה מה המחלוקת. בית שמאי אומרים ובית שמאי אוסרים ובית הלל מתירים. מה המחלוקת? מתקיף לרבא וכולי, דילמה בעירוב והוצאה לשבת, ואין עירוב והוצאה ליום טוב כמלפלגים. מר סבר, עירוב הוצאה לשבת ועירוב הוצאה ליום טוב, ומר סבר, עירוב הוצאה לשבת ואין עירוב הוצאה ליום טוב. כי דכתיב ולא תוציאו מסע מבתיכם ביום השבת, בשבת אם זה כן, ביום טוב לא. זאת אומרת, הוא מסביר שבית שמאי סוברים שאין איסור הוצאה ביום טוב. בית הלל, סליחה. ובית שמאי אומרים שיש איסור הוצאה ביום טוב. בסדר? זה הוויכוח. ולכן זה לא דווקא מדבר על קטן או על לולב או על ספר תורה, אלא באופן כללי. לפי בית הלל אפשר להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים ביום טוב, רק בשבת זה נאסר, ולפי בית שמאי זה בין בשבת ובין ביום טוב. מאיפה בית הלל לומדים את זה? כתוב לא תוציאו מסע מבתיכם ביום השבת. בשבת אין, ביום טוב לא, אז רק בשבת, אבל ביום טוב אין בעיה ואפשר להוציא. התוספות...
אפשר לשאול משהו? כן. אולי זה יותר מדי להיכנס כאן לסוגיה ולא תרצה, אבל אז למה המשנה כן, או לא, זה לא המשנה, אבל למה הציטוט שלהם כן מתייחס ספציפית לשלושת המקרים האלה, כי זה... רק, כאילו זה מתבקש שיהיה להם דין ספציפי. כן, מדובר בקטן שזה לא בדיוק חפץ, ואולי יש צורך, והשניים אחרים זה
מצווה. זה עצמו, משהו כזה, לולב וספר תורה, אולי זה לצורך מצווה. זה מצווה, בדיוק. אפשר לעשות פה דברים חלוקות. תסתכלי שם בגמרא, אבל הגמרא, פה רבה לפחות, השלב הזה בגמרא מניח שזה עניין כללי. יש הצעות אחרות שם בגמרא. אז כן, לפי התפיסה הזאת, זה דוגמאות שנקטו, כי זה... דוגמאות רווחות לדברים שאנחנו מוציאים, רשות היחיד לרשות הרבים, או שאולי תגידי שיש איסור דרבנן, על דברים שלא צריך אותם, או אפשר להסביר את זה בכל מיני צורות, אבל לענייננו זה פחות חשוב. תוספות שם במקום אומר, ויש ספרים דגרסי קרא, דירמיה, ולא תוציאו מסע מבתיכם ביום השבת, בשבת אין ביום טוב לא. וממעט לה בעד ימיתם דהוצאה גרועי. מה זאת אומרת? יש פה ויכוח בשאלה מי זה הפסוק הזה שמובא בגמרא. מאיזה פסוק לומדים את זה? לפי הגרסה של תוספות, זאת הגרסה גם שלפנינו, זה פסוק בירמיהו, זה לא פסוק בתורה. עכשיו, זה בעיה להביא פסוק בירמיהו. בגלל שכשאתה רוצה פטור מאיסור דהורייטה, אתה צריך מקור מדהורייטה, מקור מהתורה. מקור מדברי הנביאים הוא לא מספיק טוב. אלא אם כן זה גילוי מילתא, אבל פה זה חידוש דין, זה לא... פירוש של מילה או משהו כזה. אז זה דבר בעייתי. לכן אומר התוספות, דממעט לה בעד ימיתם דהוצאה גרועי. בעצם המיעוט הוא לא בגלל הפסוק בירמיהו, אלא בגלל שהוצאה היא מלאכה גרוע. ואז אני שואל למה? או אז מה אם היא מלאכה גרוע? אבל עדיין, יש אותה בשבת, למה שלא יהיה אותה ביום טוב? גם תוספות ראש אצלנו, גם תוספות ראש אצלנו אומר דבר דומה, תוספות ראש זה קובץ תוספות שכתב הראש, כן? קובצי תוספות היו כל מיני סוגים, אז זה מה שנקרא תוספות הראש, להבדיל מפסקי הראש.
אבל רגע, אז מה התשובה? זאת אומרת, אז מה אם זו מלך הגרוע? למה שהיא לא תהיה ביום טוב?
כן, עוד רגע אני חוזר לזה, אני רק אומר, גם תוספות ראש אצלנו אומר אותו דבר, ועוד אמרינה פרקה גם עד יום טוב, עירוב והוצאה לשבת ואין עירוב והוצאה ליום טוב, והיינו תמה, משום דיינה חשובה מלאכה, וביום טוב כתיב לא תעשה מלאכה. פה כבר יש נימוק יותר מעניין. זה לא רק שהיא מלאכה גרועה, הוא אפילו לא מזכיר את הביטוי, אבל ברור שהוא מתכוון אליו. הוא אומר, זה בכלל לא נחשב מלאכה. זה חידוש גדול מאוד. כי בעצם אחרי שהתורה אומרת לי, כותבת את הוצאה, הרי הוצאה היא מלאכה גרועה. אם התורה לא הייתה כותבת אותה, היינו חושבים שזה בכלל מותר. לא היינו אוסרים את זה. אבל התורה כן כתבה. מה זה אומר? האם אחרי שהתורה כתבה, התחדש לי שגם הוצאה היא מלאכה? למרות שהיינו חושבים שהיא גרועה, אבל זה מה שהתורה חידשה, שגם הוצאה זה מלאכה, אם זה היה כך, זה היה צריך לייסר גם ביום טוב. כי ביום טוב נאסרו המלאכות, ואם זאת גם מלאכה, אז ביום טוב זה גם נאסר. אומר התוספות, צריך להגיד, שהחידוש שאנחנו לומדים מהתורה, כשהיא כתבה את מלאכת הוצאה, זה לא שהוצאה היא מלאכה, היא לא מלאכה. למרות שהיא לא מלאכה, בשבת אוסרים אותה. זה החידוש של התורה. לא החידוש הוא שגם זה נקרא מלאכה, למרות שהיא גרועה. לא, היא גרועה ולכן היא לא מלאכה וזה נשאר. החידוש הוא שלמרות שזה לא מלאכה, בשבת בכל זאת זה נאסר. איפה ההבדל? שאנחנו רואים שזה,
ביום טוב.
אנחנו רואים שזה נאסר בשבת. ביום טוב מה שנאסר זה מלאכה. בשביל לאסור את הוצאה, הרי הוצאה היא לא מלאכה. צריך מקור, אבל אין לנו מקור על יום טוב, יש לנו רק מקור על שבת. לכן ביום טוב לא אוסרים הוצאה.
אז
הנה השלכה, השלכה הלכתית לטענה שזאת מלאכה גרועה. כי עד עכשיו דיברנו על זה שזאת מלאכה גרועה רק בתור הסברים אד הוק. למה התורה נזקקה להגיד פסוקים, למה יש פה בעיות בגדרים השונים וכו', למה צריך הוצאה והכנסה שיהיו שניהם במשכן, כל הדברים שהראשונים מביאים. אבל אין השלכה הלכתית. זה כל הסברים שבדיעבד למה היה צריך כל מיני דברים. כאן אני מראה השלכה הלכתית. זאת אומרת, לפי התפיסה שזאת, שההוצאה היא מלאכה גרועה, בעצם בגלל זה ביום טוב אין איסור הוצאה. והחידוש, וזה חידוש גדול, ולא כל הראשונים יסכימו לו. כי גם הראשונים שאומרים שהוצאה היא מלאכה גרועה, לא חייבים לומר שאחרי שהתורה כתבה את מלאכת הוצאה, זה עדיין נשאר מלאכה גרועה. יכול שהתורה כתבה שמבחינתה גם מלאכת הוצאה היא מלאכה. למרות שבבסיס זאת מלאכה גרועה, התורה הורידה את הרף. היא אמרה, גם מלאכה גרועה מבחינתי היא מלאכה. התוספות ראש לומד לא כך. התוספות ראש מבין שהתורה לא הורידה את הרף, אלא היא אמרה, הוצאה זה חריג, זה משהו אחר. הוצאה למרות שהוא לא מלאכה, גם הוא אסור. אבל איפה שהיא אמרה, היא אמרה, זה בשבת. ביום טוב היא לא אסרה את הוצאה, אז הוצאה לא נאסרה.
אפשר לשאול, כבוד הרב, מה שלמדנו שם בהקדמה של רמב״ם לפירוש משניות, הוא דווקא אומר להדגיש שזה מלאכה. למה מתחילים מהעבודה, מלאכה הזאת? האם הרמב״ם גם מתכוון לכך שבהו אמינה, שהיית חושב שזה אסור, אבל זה לא מלאכה. אז להגיד שזה כן מלאכה.
כולם מסכימים בהו אמינה. הוויכוח הוא רק במסקנה. השאלה אם אחרי ש... הייתי...
אולי בקביעה של רמב״ם שם הוא לא מתכוון להגיד שזה אסור, אבל לא מלאכה. אם זה לא מלאכה, אולי זה גם לא אסור.
לא, נכון. רמב״ם לא הולך עם התוספות ראש.
אני מבינה שהוא לא... אבל בהו אמינא. מה הרמב״ם מתכוון שם בפירוש הזה? הוא אומר שזה, אולי הווה אמינא שלו, שזה לא מלאכה ולא אסורה.
אז אני אומר, זאת הווה אמינא של כולם. אני מסביר שוב, תראו, הווה אמינא של כל הראשונים שאומרים שהוצאה היא מלאכה גרועה, זה שאם לא היה כתוב בתורה מלאכת הוצאה, לא היינו אסרים אותה. עכשיו, בא...
אבל פה תוספת ראש הוא כאילו אומר שזה אסור אבל לא מלאכה.
שנייה, נחמה, תקשיבי. באה התורה וכתבה את איסור הוצאה. השאלה מה היא לימדה אותנו? פה נחלקים הראשונים. יש ראשונים שמבינים, רק במסקנה, לא באה ואמינה. יש ראשונים שמבינים שהתורה לימדה אותנו שגם הוצאה זה מלאכה. היית חושב שהיא גרועה? לא נכון, מורידים את הרף. גם מלאכה כזאת נחשבת מלאכה. אם זה כך, זה כך משמע ברמב״ם. אם זה כך, אז זה לא יכול להיות ההסבר למה ביום טוב אין מלאכת הוצאה, צריך לחפש הסברים אחרים, אוקיי? אבל לפי התוספות ראש, התורה לא אמרה, לא באה להגיד לנו שגם הוצאה היא מלאכה. לא, לא, זה נשאר כמו בהו אמינא, הוצאה היא לא מלאכה. התורה באה להגיד לנו שלמרות שהוצאה היא לא מלאכה, בכל זאת היא אסורה בשבת. אבל היא אסורה רק בשבת, אין לנו מקור שעושה אותה ביום טוב. ביום טוב רק נאסרות מלאכות, ואין לנו מקור שמוסיף עליהם את ההוצאה. לכן ביום טוב לא יהיה מלאכת איסור הוצאה. בסדר? הבדל בין הראשונים הוא בשאלה מה החידוש במסקנה. לולי הפסוק הייתי חושב, כולם מסכימים שזאת מלאכה גרועה ולא הייתי אוסר. אבל אחרי הפסוק, השאלה היא מה יתחדש. אולי רק אני אסייג את זה בכל זאת, לפי תוספות זה לא בדיוק כך. כי תוספות אומר שהוצאה היא מלאכה גרועה רק בגלל סתירה פנימית בעקרונות שלה. אז נראה, אפשר היה להבין בתוספות שגם בלי הפסוק הייתי מבין שהוצאה הייתה אסורה. רק אולי לא הייתי יודע שזה דווקא מרשות היחיד לרשות הרבים, כי תוספות לא רואה בהוצאה מלאכה גרועה במובן שזה לא מספיק יצירתי או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז תוספות אולי חריג, אבל מבחינתי הרמב״ם מול התוספות ראש, הם מסכימים שניהם, שהדבר הזה הוא לא מלאכה באה ואמינה, השאלה היא מה התורה חידשה כשהיא אמרה שזה אסור. בסדר? זה דוגמה ראשונה. אז פה מאוד חשוב, זה נקודה שמאוד חשובה, היא לא רק נפקא מינה, היא נקודה שמוסיפה לנו עוד עיקרון לתמונה שלנו. כי עכשיו עולה השאלה, אחרי שהוצאה נאסרה, האם עדיין אנחנו מתייחסים אליה כמלאכה גרועה או לא? או שזאת רק הייתה הווה אמינא, לא היינו אוסרים כי היינו חושבים שזאת מלאכה גרועה. ואחרי שהתורה אסרה, אז כבר גמרנו, אין לה כבר סטטוס של מלאכה גרועה. התוספות ראש טוען לא, גם אחרי שאסרו את הוצאה, עדיין יש לה סטטוס של מלאכה גרועה, זאת אומרת, היא לא מלאכה, אוקיי? אז זה...
אבל לשבת עצמה זה לא יהיה נפקמינה.
לשבת עצמו בגלל... זה אולי יהיה נפקמינה, אם יהיה משהו בהלכות שבת שדורש דווקא מלאכה. צריך לחשוב אם יש משהו כזה, אני לא יודע. למשל, טוב, נראה עוד מעט, עוד מעט, בנפקמינות הבאות אנחנו נראה את זה.
ולאן נכנס העניין, האם זה בכלל נכנס לפה, שזה שזו נגיד מלאכה תדירה, או לא מלאכה, לא משנה, משהו תדיר שאדם עושה, ואולי הוא לא שם לב אליו.
לא הבנתי את השאלה.
האם העובדה שזו מלאכה שאדם עושה אותה בתדירות מאוד גבוהה, ובחוסר תשומת לב, הוא לא מודע בעצם לאיזושהי עשייה כאן, הוא יצא עם מה שהוא עליו.
לא, זה נקרא מתעסק. יכול להיות שפה הוא יהיה פטור, אבל בכל המלאכות יש פטור שמתעסק. הוצאה היא לא זה. הוצאה היא לקחת משהו באופן יזום ומכוון מרשות היחיד ולהעביר אותו לרשות הרבים. אם הוא עושה את זה בצורה של מתעסק, זה לא מאפיין דווקא את הוצאה. את כל המלאכות אפשר לעשות בצורה של מתעסק, ואז אתה תהיה פטור. אפילו מותר בעצם, לפי הקלאגר זה פטור. לפי רוב הפוסקים זה מותר ממש. ההשלכה השנייה, בגמרא בעירובין...
שנייה, סליחה שאני רגע עוצרת, אני לא הבנתי את הנפקמינה. כאילו, אולי הבנתי, אבל אני לא בטוחה שהבנתי נכון. אז אתה יכול רגע לחזור מה הנפקמינה מזה שאנחנו לומדים את זה מיום טוב? זאת אומרת, אני מה שהבנתי זה זה שהמלאכה, לפי תוספות זה מלאכה גרועה, אבל לפי תוספות ראש זה בכלל לא מלאכה. אז מה הנפקמינה לא הבנתי? מה העניין הזה? אנחנו עדיין מגדירים את זה כמלאכה? לפי התוספות ראש זה לא נקרא מלאכה.
נכון, אבל ביום טוב, הנפקמינה היא שביום טוב זה לא אסור.
ולפי התוספות ראש הנפקמינה שביום טוב זה לא אסור, ולפי התוספות זה לא אסור בגלל שזה נקרא מלאכה גרועה, ושכתוב לא תעשו כל מלאכה, כוונה היא מלאכה ולא מלאכה גרועה.
לא, לא בטוח. יכול להיות שיש מקום אחר שבגלל לא פותרים את יום טוב מהוצאה. דיון אחר.
אז למה התוספות אומר שאסור, שמותר, למה, לפי, אם התוספות אומר שזה מלאכה גרועה, אז למה היא מותרת ביום טוב? את התוספות ראש הבנתי, לא הבנתי למה התוספות.
מסיבה אחרת.
מה שאני רק רוצה לטעון, שמי שלא לומד מהתוספות ראש, צריך מקור אחר, שיסביר למה ביום טוב אין איסור של מלאכת תוצאה. או כמו שאת אמרת, לא אסרו מלאכה גרועה, אבל גם לזה צריך מקור, למה, איפה כתוב שם שלא אסרו מלאכה גרועה, או מסיבה אחרת, לא יודע, יש לנו מקור, הזכרתי שיש גרסאות שונות לגבי איזה פסוק מובא שם. חלק מהראשונים גורסים שם פסוק מהתורה, ואז יש פשוט פסוק בתורה שאומרים לו שביום טוב מותר. בסדר? אבל עדיין, לענייננו, מה שחשוב זה שצריך מקור מפורש שפותר. אי אפשר ללמוד מזה שזה לא מלאכה. לפי התוספות ראש, מעצם זה שזאת לא מלאכה, זה יפה שביום טוב זה מותר.
אפשר להגיד שלפי התוספות ראש יש למד חטא מלאכות פלוס הוצאה.
בדיוק. בדיוק ככה. עכשיו, הריטב"א בעירובין מביא בשם רבנו יונה, כן, זה הרב החסיד, זה רבנו יונה, והוא טוען, יש שם מדבר, הגמרא שם, התירה המילה לנוכרי, כן, כשאנחנו אומרים לגוי לעשות מלאכה. כלומר, זה הוא אסור, כל השיטות כמעט זה איסור רק דרבנן, אוקיי? התירה לנוכרי. אבל זה אסור. אז הגמרא שם אומרת, כאשר אנחנו רוצים לעשות ברית מילה בשבת, עושים ברית מילה גם בשבת. אבל אנחנו צריכים להתארגן, להביא את הדברים שנצרכים לצורך הברית. אז אומרת הגמרא, אמירה לנוכרי אפשרית, אם אני אומר לו, תביא מים חמים מחוץ לעירוב. אבל אני לא יכול להגיד לו לחמם מים. זה אני לא יכול. מה ההבדל בין שני אלה? אז הוא אומר
ככה.
בשם הרב החסיד, זל מצאתי, שהוא מפרש.
היצירתיות.
לכל שאנו עושים על ידי גוי, בדבר שמתחדש שום תיקון בגופו של דבר, נקרא דבר שיש בו מעשה, בין שהוא של תורה, בין של דבריהם.
זה ממש זרוע.
כמו חימומיים או בישול ואפייה וכיוצא בו. ובזה החמירו לומר לגוי, עשה. אבל בדבר שאין מתחדש שום תיקון, אלא הבאה ממקום למקום, בזה התירו אמירה לגוי, ואפילו במלאכה של תורה. ככה הוא מסביר. אז הנה השלכה נוספת, וזה באמת מתאים לשיטת האור זרוע. שבאמת כשאין יצירה משמעותית בחפץ, זאת הגריעות של מלאכת הוצאה, והנה השלכה. יש השלכה הלכתית. אמירה לנוכרי, שיש איסור דרבנן להגיד לנוכרי לעשות מלאכה, זה רק כאשר אני אומר לנוכרי לעשות מלאכה שהיא לא מלאכה גרועה, אלא מלאכה טובה. אבל אם אני אומר לנוכרי לעשות מלאכה גרועה, אין איסור באמירה לנוכרי, לפי הריטב"א. השלכה שנייה. השלכה שלישית, זה הפני יהושע, שהוא השלכה דומה, לגבי שביתת בהמתו, הזכרתי את זה בשיעור המבוא, יש איסור על זה שבהמתי עושה מלאכה בשבת. לא שאני עושה מלאכה איתה, זה מחמר. אלא כאשר בהמתי כשלעצמה עושה מלאכה. בהמה שלי הולכת ומוציאה מרשות היחיד לרשות הרבים, או אני לא יודע מה, או צדה אפילו, אתם יודעות מה, אפילו צדה. אני עובר על איסור דאורייתא. צריך לדעת את זה. כאשר הבהמה אגב עושה דברים לצרכיה, זה מותר, זה נקרא היינו רביטל. הגמרא אומרת זה לצרכי המחיה שלה. ובהמה שהולכת ועושה מלאכה, אם היא בהמה שלי, אני עברתי איסור דאורייתא. לכן למשל, כשאני משאיל את הבהמה לנוכרי, והנוכרי עושה במלאכה בשבת, זה סך הכל מותר לו. אבל אם הבהמה היא בהמה שלי, אז אסור לה. זה הסיפור הידוע על החמורו של רבי חנינא בן דוסא. של פנחס בן יאיר, סליחה.
פנחס בן יאיר.
כן, שהוא לא הסכים לעשות מלאכה אחרי שמכרו אותו לגוי, הוא לא הבין שמכרו אותו, הוא חשב שהשאילו אותו. אז הוא היה רגיל, הוא לא עושה מלאכה, הוא צודק מבחינתו, הוא רק לא ידע שמכרו אותו. אוקיי, בכל אופן, אז אומר הפני יהושע, אותו דבר כמו שראינו בריטב"א למעלה, הפני יהושע טוען, שביתת בהמתו לא נאמר על הוצאה. זה נאמר רק על מלאכות טובות, לא על מלאכות גרועות. אוקיי? אז לכן... לכן בעניין הזה לא אסרו שביתת בהמתו בהוצאה, ושימו לב, כל ההשלכות האלה הן השלכות גם אחרי החידוש של התורה, שהוצאה היא מלאכה אסורה בשבת. נכון? התורה חידשה שהוצאה היא מלאכה שאסורה בשבת. ועדיין אנחנו אומרים נכון, התורה חידשה הורידה את הרף, היא הורידה את הרף, אבל לא מחקה את הפער בין מלאכות טובות למלאכות גרועות. ישנם דברים שלגביהם ההשלכה הזאת עדיין נשארת. כמו אמירה לנוכרי, כמו שביתת בהמתו וכדומה. השלכה נוספת מעניינת, השלכה ד' פה, הגמרא בדף קוף ב' בשבת אומרת, אמר אבא זרק ונחה בפי הכלב או בפי הכבשן, חייב. זאת אומרת, אם אני זורק משהו ברשות הרבים, הזכרתי שזריקה שמעבירה את החפץ 400 ברשות הרבים, זה תולדה של הוצאה. חייבים על זה בשבת. סורדו ראיתה. מה קורה אם אני זורק, וזה נח בפה של כלב או בכבשן? שהאש בוערת. בעצם הדבר הזה הולך להיאכל, או להיארס. אוקיי? אז מה קורה שם? אז אומרת הגמרא, הדבר הזה הוא חייב. יש איסור דאורייתא על זה. אז שואלים שם האחרונים, הגמרא הרי אומרת שכל המקלקלים פטורים. זאת אומרת, אם עשית איזושהי מלאכה, שהתוצאה שלה זה משהו שהוא מקולקל, אז למרות שעשית מלאכה דאורייתא, אתה פטור. כי מלאכות צריכות להיעשות באופן שמתקן, אבל לא באופן שמקלקל. אם זה באופן שמקלקל, אז אתה פטור. אז שואלים פה האחרונים, מה קורה פה, אתה זרקת משהו, בסופו של דבר, זה הגיע לכלב או לכבשן, וזה הולך להיערס, להתקלקל. למה
במה... אבל הכלב אוכל.
לא, זה לא אוכל של הכלב, לא, אני כוונתי להעביר, הכלב יערוס לי. כוונתי להעביר את זה ממקום למקום, והכלב הורס לי את זה. אז אני חייב, שואלי למה אני חייב, הרי בסופו של דבר זה הביא לקלקול, לא, למה לחייב אותי על דבר כזה? אז אומרים כמה אחרונים שזאת הטענה, הטענה היא שבמלאכת הוצאה, כיוון כמו אור זרוע, מלאכת הוצאה הרי אין שום תיקון בגוף החפץ, כל המלאכות שבשבת עושות איזשהו תיקון בגופו של החפץ, אבל במלאכת הוצאה לא נעשה תיקון, אז מה? במלאכות שיסודן זה ביצוע של תיקון בחפץ, אם עשית קלקול אתה פטור, כי בעצם זה לא האופן הנכון של המלאכה, לא האופן הרגיל של המלאכה הזאת. אבל בהוצאה בין כה וכה אין תיקון בחפץ.
זה נפקא מינה לחומרה.
ממילא גם אם הבאת לקלקול, זה לא פותר אותך. כי בהוצאה, זה לא מלאכה שנועדה כדי לתקן משהו. ממילא, אם היא מקלקלת, זה לא פתור. לא נדרש שזה יעשה בשביל לתקן. אז פה שימו לב, זאת כבר השלכה לחומרה. בגלל שזאת מלאכה גרועה, יוצאת פה השלכה לחומרה. שפה אפילו אם אני מקלקל, זה אסור. לא שזה מותר, בדרך כלל הצלחות של מלאכה גרועה, זה לכולה, זה פחות אסור. פה, בהפוך על הפוך, זה יוצאת השלכה לחומרה. וכל ההשלכות האלה, שימו לב, אלה השלכות שנאמרות הלכה למעשה. זאת אומרת, זה השלכות שנאמרות אחרי החידוש של התורה, שהוצאה אסורה בשבת. ועדיין, למרות שהתורה חידשה שהוצאה אסורה, עדיין יש לה סטטוס של מלאכה גרועה, ויש לזה את ההשלכות שמניתי כאן. יש אולי יותר, אבל אלה ההשלכות שאספתי כרגע.
למרות שההשלכה האחרונה היא קצת מוזרה, כי זה בעצם, אני עשיתי את הפעולה, ואחר כך זה נאכל.
לא, לא, לשים את זה במקום שמתקלקל, הטענה היא שבעצם זאת אפילו לא נחשבת הנחה. כי אתה הנחת את זה במקום שהוא הולך להרוס אותו, אז זה בכלל לא נעשה. זה בעצם הטענה. או לפחות זה מה שמניחים אותם אחרונים שמאירים את ההערה הזאת. ושאפשר להתווכח על זה, אוקיי. טוב, בכל אופן, בואו, אני רוצה רק לסיים את המבוא הזה של הוצאה, זה לקח לי הרבה זמן, אני רוצה רק לסיים את המבוא הזה של הוצאה, ההצעה, מה בעצם המשמעות הזאת של מלאכת הוצאה, והיא לא תסתדר עם כל האפשרות שהעליתי כאן, אלא עם חלק מהם. אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. יש... אנחנו מסתכלים על מה בני אדם עושים בעולם. כן, בעצם הרי המלאכה, הקיום השביתה בשבת... תנסו לשמור על מיוט כל עוד אתם לא מדברות, בסדר? כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שישה ימים, ביום השביעי אנחנו אומרים לשבות, אמורים לשבות, לא ליצור דברים בעולם, אוקיי? לא לעשות דברים בעולם. עכשיו, יש איזשהו הבדל מאוד יסודי בין האופנים שבהם הקדוש ברוך הוא יכול לפעול לבין האופנים שבהם אנחנו יכולים לפעול. גם אם יכול, באופן מהותי, אנחנו כבני אדם. למה? הקדוש ברוך הוא יצר את העולם יש מאין, הוא ברא דברים, לברוא זה לעשות יש מאין. אנחנו יכולים לכל היותר ליצור, לא לברוא, אנחנו לא יכולים לעשות יש מאין. עכשיו מה זה נקרא ליצור? ליצור פירושו לקחת משהו ולעשות ממנו, לתת לו צורה אחרת. יש מי יש, לא יש מאין, אוקיי? זה בני אדם. תשימו לב שהדברים הכי מרחיקי לכת והכי מהפכניים, המעורבויות הכי בוטות בבריאה, הם למעשה יש מיש ולא יש מאין. תחשבו למשל על שיבוט, הפריה מלאכותית, כל הדברים שתמיד מצטיירים כאילו אנחנו משחקים אלוקים, כן? אנחנו בעצם עושים פה פעולות בוראים עולם בעצמנו. אנחנו לא עושים שום דבר כזה. כשתסתכלו על איך זה נעשה בפועל, אנחנו בסך הכל לוקחים משהו, שמים אותו במקום הנכון, ונותנים לטבע לעשות את מה שהוא אמור לעשות, את מה שהוא יודע לעשות. מה שאנחנו עושים, אנחנו בסך הכל מזיזים דבר ממקום למקום. זה כל מה שאנחנו עושים. אנחנו בסך, בן אדם לא יכול לעשות מאומה, חוץ מלהזיז דברים ממקום למקום. שום דבר. ואת כל הפעולות שאני חושב לפחות, כל הפעולות שאני מצליח לחשוב עליהן, הן בסך הכל פעולות של לשים משהו ממקום אחד למקום אחר.
מה לגבי כתיבה וציור?
אותו דבר, שמתי דיו במקום הזה והזה. העברתי את הדיו מהעת אל הנייר.
אבל יש פה יצירה של דבר חדש.
יש פה יצירה. רק אני אומר, אנחנו קוראים לזה יצירה של דבר חדש. אבל כשאנחנו מסתכלים במיקרו, מה באמת עשיתי, מה שבאמת עשיתי זה בסך הכל הזזתי דברים ממקום למקום.
אבל גם ביצירת... רגע,
אה... הדבר הזה מקבל בעינינו, היא כמובן משהו אחר לגמרי, מישהו יצר פה יצירה משמעותית מאוד. אבל אני אומר שבמהות, מה שאנחנו עושים זה בסך הכל זה, אנחנו יכולים להזיז דברים, לשים אותם כשאתם מבשלות למשל, או אתם, כולנו מבשלים, לא נהיה שוביניסטים, כולנו מבשלים, בסדר? אנחנו שמים את הקדרה, את הסיר, על האש, ואז האש מבשלת. אני בישלתי, אני לא עשיתי כלום. אני חתכתי דברים, שמתי אותם בסיר, שמתי את הסיר על האש, מכאן בעלה, הטבע עושה את שלו. מה שאני אמור לעשות זה רק לשים את הדברים הנכונים במקומות הנכונים, לקבץ אותם אחד עם השני, שאני עושה תערובות, כימיות או דברים כאלה, מה אני עושה? לוקח מרכיבים, שם אותם ביחד, הכימיה עושה את כל השאר. זאת אומרת שבעצם...
נראה לי, אבל נורית התכוונה למשהו רוחני יותר, כזה.
לא, אבל גם...
יצירת רעיונות, אבל זה לא האיסור בשבת, בשבת האיסור הוא לעשות פעולות, על מלאכות. לכן אני מדבר במישורים האלה. כשאנחנו יוצרים משהו בעולם, בסופו של דבר אנחנו רק מזיזים דבר ממקום למקום. זה כל מה שאנחנו...
גם באמנות, האומן משתמש בדברים שהוא מכיר מעולם אחר. הוא לא ממציא דברים שלא הכיר ולא ידע לי.
אוקיי. בכל אופן...
אפשר כאן לספר משהו קטן?
אוקיי.
שפעם ג'נרל אלקטריק, ג'נרל מוטורס, הגישו נגדה תביעה, זה שפיתח את הנושא של הווישרים. זה סיפור אמיתי. והוא טבע שזה, הוא פיתח את זה, הוא המציא והוא רוצה פיצויים. אז החברה אמרה לו, מה פתאום, לקחת החומרים שלנו, וביחד יצרת. ואז הוא אומר, לא, אבל יצרתי משהו חדש, והוא בא בטענה, מה עושה סופר? סופר לוקח מילה פה, מילה שם, וביחד יוצר יצירה חדשה. אבל זו הייתה אחת הטענות, הוא הפסיד בסוף במשפט.
זה הרעיון של זכויות יוצרים הוא בדיוק זה. הרעיון של זכויות יוצרים זה זכויות על הרעיון. מה אכפת לי מהחפץ? שאני גונב דיסק, אני מעתיק דיסק מדיסק אחד לדיסק אחר. מה הבעיה? הדיסק הוא שלי, הדיסק שלך נשאר אצלך, לא לקחתי ממך כלום. אז מה גנבתי? גנבתי רק את המידע. אז זה כתבתי פעם מאמר על בעלות על מידע, בהלכה ובכלל. והטענה היא שבעצם כל הרעיון של חדשנות עוסק רק במידע, הוא לא עוסק בחפצים בכלל. אפשר לראות לזה כל מיני השלכות מעניינות, זה לא טריוויאלי. אבל טוב, אפשר לדבר על, למשל על שימוש בביציות, היה פעם הזוג נחמני עם הפרשה המשפטית הזאת, כן? הטענה היא, אז מה בעצם נפגע שם? אני טוען שנפגע שם בעלות על מידע, המידע הגנטי במקרה ההוא. אז יש פה, יש הרבה השלכות שאפשר להביא לעניין הזה. ברור שאנחנו מדברים פה על מידע, אבל בשבת אין איסור על יצירת מידע. יש איסור על שימוש במידע כדי ליצור דברים בעולם. טוב, צריך להיווצר משהו בעולם. אז כשאני מסתכל על דברים שאנחנו יוצרים בעולם, אז תשימו לב טוב, ברמה הפילוסופית זו תובנה מאוד מעניינת. לא חושבים עליה במבט ראשון. כל היצירות הכי מהפכניות שאנחנו מצליחים להעלות על הדעת, אינן אלא להזיז דברים ולשים אותם ממקום למקום. הרעיון הוא כמובן איפה לשים אותם, ומתי לשים אותם. וזה החידוש הגדול, ובשביל זה צריך להפעיל את הראש, ולהבין את חוקי הטבע כמובן. יש פה הרבה כישרון, הרבה מקום לכישרון והכל. אבל בסוף בסוף, מבחינת הפעולות שאנחנו עושים, זה בסך הכל להזיז דבר ממקום למקום. זה כל מה שאנחנו עושים. עכשיו, התובנה הזאת מובילה אותי בעצם לזה שהקדוש ברוך הוא יכול לברוא דברים יש מאין, אנחנו בסך הכל יכולים להזיז אותם ממקום למקום. יש שני מדרשים, אני אזכיר את זה, אביא את זה פה. במדרש תנחומה בפרשת תזריע. שאל טורנוסופוס הרשע את רבי עקיבא, איזה מעשים נעים, של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? אמר לו, של בשר ודם נעים. מסב של בשר ודם יותר נעים ממסב של הקדוש ברוך הוא. אמר לו, טורנוסופוס הרשע, הרי השמיים והארץ יכול אתה לעשות כהם? מה, אתה יכול לברוא שמיים וארץ? מה אתה אומר שבן אדם יכול ליצור מעשים יותר יפים מהקדוש ברוך הוא? אמר לו רבי עקיבא, לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריאות, שאין שולטים בהם, אלא בדברים שהם מצויים בבני אדם. אמר לו, למה אתם מולים? אמר לו, אף אני הייתי יודע שאתה עתיד לומר לי, כן, לכך הקדמתי ואמרתי לך, מעשה בשר ודם הם נעים משל הקדוש ברוך הוא. כן, הוויכוח היה, למה צריך לעשות ברית מילה? הקדוש ברוך הוא ברא אותנו באופן מסוים. אנחנו מקלקלים. אומר לו רבי עקיבא, אני הבנתי שאתה הולך לשאול אותי את זה, לכן הכנתי את הקרקע ואמרתי לך מראש, מעשיו של בשר ודם יפים יותר. זה מה שהוא אומר, הביאו לי שיבולים וגלוסקאות. אמר רבי עקיבא, כן, תביאו לי שיבולים, זה תבועה, וגלוסקאות זה עוגות שעושים מהתבועה הזאת. והוא שואל אותו, אמר לו, אילו מעשה הקדוש ברוך הוא, השיבולים, ואילו מעשה בשר ודם, זה העוגות. מה בעיניך יותר טוב? השיבולים או העוגות? ברור שהעוגות זה דבר הרבה יותר טוב. אז מעשיו של בשר ודם יותר טובים. אותו דבר, הניצי פשטן ובגדים שעושים מהם. כן, חומר גלם והתוצאה. אבל זה, וכן הלאה, זה
רב, זה מובן במקום אחר, ביחס, מה עושה אישה לאיש.
אוקיי, אבל אני אומר, במובן, גם ביחסי האישות, בביצית מול הזה, גם שם הנקודות. אבל הטענה פה בעצם אומרת, הרי ברור שכשהבן אדם עושה את זה, הוא לא באמת עושה את זה, הוא עושה את זה בשימוש בחוקי הטבע, שגם אותם ברא הקדוש ברוך הוא. אחרת לא יכולנו לעשות את המאפה הזה מתוך השיבולים. אלא מה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו עולם שבו יש חוקי טבע, אנחנו יכולים לטחון, אנחנו יכולים להשתמש באש, יכולים לבשל, יכולים להרבב בזה מים, כל הדברים האלה בסופו של דבר גם הם מעשיו של הקדוש ברוך הוא. מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את מעשיו של הקדוש ברוך הוא ומשכללים אותם. איך אנחנו משכללים אותם? אנחנו בסך הכל מזיזים אותם ממקום למקום ודואגים לזה שיהיו אינטראקציות טבעיות שיובילו לאן שאנחנו רוצים להגיע. וזה בעצם מה שאנחנו עושים שם. אולי עוד הערה מעניינת, יש פה מדרש מאוד ידוע על ויקרא רבה.
זה אולי דווקא מההוצאה, כי העיקרון הזה הוא נכון בסך הכל לכל.
נכון.
איך זה עלה דווקא מההוצאה הנקודה הזו?
לא, לא, רגע, עוד לא הגעתי להוצאה, שנייה, נגיע. אז הטענה היא שבויקרא רבה, אנחנו רואים למשל פה, מי הקדימני והשלם? כן, הקדוש ברוך הוא אומר באיוב, מי הקדימני והשלם? כן? מי עשה משהו שאני לא עשיתי, עשיתי משהו לפניכם, יבוא ויטול שכרו. אין אחד כזה, אומר הקדוש ברוך הוא. רבי תנחומה פתר קריה, כן, הוא פתר את הפסוק הזה, הוא הצביר את הפסוק הזה, ברווק שהוא שרוי במדינה, ונותן שכר סוף. לא משנה, בקיצור, יש פה רשימה שלמה, אני כבר לא רוצה, זה ארוך. כל מה שאנחנו עושים בשביל הקדוש ברוך הוא, אנחנו בסך הכל משתמשים במשהו שהוא כבר נתן לנו קודם. אנחנו עושים ברית לבן שלנו, הוא נתן לנו את הבן עוד קודם. אנחנו עושים מעקה על הבית, הוא נתן לנו את הבית קודם. וכמובן גם את החומרים שמהם, אנחנו עושים את המעקה ואת התבונה לעשות את המעקה וכל הדברים האלה. כך שבסך הכל, כל מה שאנחנו זוקפים לטובת עצמנו, הזכות היא של הקדוש ברוך הוא. אנחנו בסך הכל משתמשים במה שהוא נתן לנו, ורק מזיזים אותו ממקום למקום. זה בעצם הטענה. ולכן מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה שהמהות של הפעולה האנושית, היא הזזה של דברים ממקום למקום, והנחתם במקום הנכון. ולעומת הפעולה של הקדוש ברוך הוא, בששת ימי בראשית, שהייתה בריאה יש מאין. הוא יצר את הדברים, והם קודם לא היו. הוא לא רק הזיז אותם ממקום למקום. עכשיו יש רמב"ן מעניין על שיר השירים, סליחה שאני מפליג למחוזות המחשבה והאגדה, אני בדרך כלל לא עושה את זה, הרמב"ן בשיר השירים כותב, הוא היה נאו-פלטוניסט, הוא בעצם אמר, לא, בריאה יש מאין זה דבר בלתי אפשרי, לא ייתכן. לכן גם הקדוש ברוך הוא לא ברא יש מאין, הוא ברא את העולם מחומר יולי, כמו שתפס אפלטון. היה איזשהו חומר יולי, נטול צורה, והקדוש ברוך הוא צר לו צורה. יש פה איזושהי כפירה בבריאה יש מאין, בגלל ההנחה שבריאה יש מאין זה משהו בלתי אפשרי. כל מה שאפשר זה רק לעשות יש מיש. הרמב"ן בבראשית אומר אחרת, וזה סתירות, לא משנה, אפשר אני חושב ליישב אותם גם, אבל רק אני מראה לכם עד כמה זה נראה לנו בלתי אפשרי ליצור משהו יש מאין. הטענה היא שבאמת מה שאנחנו עושים הוא תמיד יש מיש, הוא תמיד הזזה. עכשיו אני חוזר אלינו. כשאנחנו מסתכלים על אבות מלאכה, בהסתכלות של האור זרוע, אנחנו יוצרים משהו חדש, יש לנו תחושה שאנחנו זה ממש הקדוש ברוך הוא. אנחנו, כן, כמו שאומרים תמיד, אתה משחק אלוהים, כן, אתה משבט, או שאתה, זה הרתיעה הגדולה שיש לאנשים מזה, מהמעורבות הזאת של אנשי מדע, או של אנשים בטבע, יש איזושהי רתיעה נורא גדולה, זה תפקידו של הקדוש ברוך הוא, או של הטבע, אפילו אצל אתאיסטים. ולא, אנחנו לא אמורים להתערב בעניין הזה. אני כשלעצמי אף פעם לא הבנתי את הרתיעות האלה, זה שטויות גמורות בעיניי. גם דתית וגם מוסרית, חילונית, אני לא מקבל את זה. אבל יש רתיעה כזאת, זאת עובדה. ומה שבעצם המלאכות האלה משקפות, המלאכות בשבת, זה באמת את כל המקומות שבהם אנחנו יוצרים משהו משמעותי. באה מלאכת הוצאה ואומרת לנו, חברים, שימו לב, גם הוצאה היא מלאכה. כאן אני עולה למרב. גם הוצאה היא מלאכה, מה זאת אומרת? הוצאה באה להראות לנו שגם בכל שאר המלאכות, כל מה שאנחנו עושים זה רק להזיז דבר ממקום למקום. אנחנו חיים באשליה שאנחנו משחקים אלוקים. אבל אנחנו לא. בסך הכל, כל המלאכות שאנחנו עושים הן מלאכות גרועות. התוצאה בחפץ היא תוצאה שהקדוש ברוך הוא עשה אותה, דרך חוקי הטבע. אנחנו רק מזיזים דברים ממקום למקום. בכל המלאכות זה ככה. עכשיו נכון שהתוצאה במלאכת הוצאה לא קיימת, אבל זה לא אנחנו. זה פשוט חוקי הטבע לא עושים שום דבר לחפץ שעובר ממקום למקום. אז הוא נשאר כמו שהוא היה. אבל החלק שלנו בעניין הוא אותו דבר בכל המלאכות כמו במלאכת הוצאה, אין הבדל. ולכן באה התורה ואומרת דווקא בשבת, אגב, ולכן אולי זה לא ביום טוב, כי בשבת יש לתורה עניין להדגיש, אנחנו אמנם נחים כמו הקדוש ברוך הוא מששת ימי המעשה, אבל תזכרו, אתם לא אלוקים. כל מה שאתם יכולים לעשות זה רק להזיז דברים ממקום למקום. אז גם מלאכת הוצאה מבחינתכם זה מלאכה. כי בסך הכל, כל שאר המלאכות, מה שאתם עושים, זה רק הוצאה. ביום טוב, זה לא זכר למעשה בראשית השביתה ביום טוב, זה משהו אחר. לכן ביום טוב אנחנו שובתים רק מיצירות משמעותיות ולא מהוצאה. שבת היא זכר לשביתה שבמעשה בראשית. אז כאן מזכירים לנו שאנחנו לא אלוקים, עם כל ההשוואות שאנחנו עושים שם. גם הוא עובד שישה ימים ונח בשביעי, אנחנו גם עובדים שישה ימים ונח בשביעי, אבל מה שמנחים בשביעי, מה שאנחנו עושים בששת הימים, מה שהוא עושה בששת הימים זה לא אותו דבר. אנחנו שישה ימים עושים רק הוצאות והכנסות. זה כל מה שאנחנו עושים. כל השאר זה הוא עושה. בששת הימים. אני חושב שזה הרעיון של מלאכת תוצאה. עכשיו, צריך לי, זה האור זרוע. עכשיו נעבור לתוספות. התוספות שאומר שמה ההבדל בין רשות היחיד לרשות היחיד, לרשות היחיד לרשות ערבים. כאן יש לי גם רעיון. והרעיון הזה אומר כך, הרי אם התפיסה שלי הייתה נכונה, ההצעה שלי בדעת האוזרוע הייתה נכונה, אז באמת היה מקום לאסור, גם אז עזה מרשות היחיד אחת, רשות היחיד אחרת. ובסך הכל אנחנו מזזים דברים ממקום למקום, מה זה משנה? אז באה התורה ואומרת ככה, וזה ההסבר אולי לפי תוספות. התורה באה ואומרת, אני ממשיך אחרי האוזרוע, זה לא חולק, זה רק ממשיך. מה שאני בעצם רוצה איתו, התורה רוצה להגדיר מקורות שהם שונים, מקומות, סליחה, שהם שונים באופן מהותי אחד מהשני, כדי להגדיר את הפעולה כפעולת הזזה. כי אם אני סתם אסור להזיז דברים, אני בעצם אצטרך לשבת כפו, ולא לזוז ולא לעשות שום דבר כל השבת. אי אפשר לעשות דבר כזה. כשרוצים לאסור עלינו הזזה של דברים, אז צריכים לסייג את זה ולהגדיר מתי הזזה היא משמעותית. עכשיו, מה זה הזזה? הזזה זה שינוי של מקום של החפץ, נכון? ממקום אחד למקום אחר. אני רוצה שהמקום האחד, מקום המוצא, ומקום היעד, יהיו בעלי אופי שונה. אז אני אגדיר את ההזזה הזאת כהזזה משמעותית. מה זה אופי שונה? אז בסך הכל יש רשות היחיד ורשות הרבים, או רשות הרבים לרשות היחיד, בשני המקרים. ולכן זה מה שנקרא אצלי הזזה משמעותית. כאשר אני משנה את האופי של המקום, לא משנה ממקום למקום. אם זה רשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת, או בתוך אותה רשות יחיד, מה זה משנה? לא עשיתי שינוי משמעותי, עשיתי הזזה. אבל אם אני רוצה להגדיר גם בעולם של ההזזות, אני רוצה להגדיר הזזה משמעותית, אז אני צריך להגדיר מקומות שהם שונים זה מזה, מקום המוצא ומקום היעד. וההגדרה שאנחנו מוצאים זה רשות היחיד מול רשות הרבים. איך אנחנו מוצאים את ההגדרה הזאת? כי כתוב בתורה, אל יצא איש ממקומו ביום השבת. זאת אומרת שהדגש של התורה הוא על יציאה. יציאה זה מהבית לחצר, או לרחוב. ומכאן למדו חכמים שהשוני בין המקומות, כנראה נעוץ בשאלה אם זה רשות היחיד או רשות הרבים. זה השוני שהתורה מגדירה כפרמטר להגדרת הזזה משמעותית. רשות יחיד מול רשות רבים. ולכן התורה מגדירה את מלאכת הוצאה רק מרשות היחיד לרשות הרבים, או זה הוצאה או הכנסה מרשות הרבים לרשות היחיד. כי צריך להיות הבדל של מהות בין המקומות. ולפיזיקאיות, תסתכלו אחרי זה בסיכום שלי, יש שם הערות ש... שאולי יאמרו לכם גם כן כמה דברים על אנטרופיה, אבל אני לא...
אני רוצה לשאול משהו רגע.
כן.
קודם כל, אם אמרנו שבסך כל אנחנו רוצים להגדיר מה זה הזזה, אז יש פעולות שהן ברשות היחיד, ואם כל מלאכה היא בעצם לכאורה רק הזזה, אז כל מלאכה שהיא ברשות היחיד, לכאורה אסורה, כי מה שאנחנו... היא אמורה להיות מותרת, כי הרי אנחנו מזיזים ברשות היחיד. נכון. אני שמה את הסיר על האש, אני בסך הכל עושה פעולה של הזזה. לא. אני כאילו רגע רוצה לחזור אחורה למה שהגדרת. אני קצת קשה לי לקבל את זה שכל מה שאנחנו עושים בעולם הזה זה הזזה. נכון. בגלל שזאת פעולה שהיא טכנית, אבל יש מאחוריה, כל הנושא של יצירה נכנס בו הנושא של הדרגה של השכל.
לא, וזה...
והזזת חפץ ממקום למקום,
סתם... השאלות האלה עלו קודם, אז אני אענה על זה שוב, תראי, מה שקורה בתורה, אני לא כופר בזה שיש אנשים יצירתיים, ושיש להם ערך מוסף בזה שהם מפעילים את הראש שלהם. אני רק טוען שבמלאכות שבת מה שנאסר עלינו זאת העשייה, לא החשיבה. ולכן במלאכות שבת אני מסתכל על השאלה מה נוצר בעולם, לא מה האימפקט או מה הערך המוסף של המחשבה של היוצר. אני לא כופר בזה שיש אנשים חכמים ויצירתיים וגאונים, ברור לגמרי, זה, אין ספק בזה. אני רק אומר, מבחינת הגדרות המלאכה בשבת, אני מסתכל לשאלה מה קרה לחפץ. ומבחינת מה שעשיתי בחפץ, זה הזזה ממקום למקום. רק אני צריך לחשוב לאן להזיז, ומתי להזיז, ואיך להזיז, כי זה יעשה את כל ההבדל. ואת זה כמובן אני עושה עם הראש, עם השכל. אני יודע לשים...
אז למה בשביל... ההוצאה לפועל, העשייה עצמה נעשית כהזזה מדבר לדבר. יש את המחשבה היצירתית של כל אדם, זה נשאר באמת כאילו אולי עין יש מעין, לא יודעת איזה הגדרה תתני לזה, אבל הפעולה להוציא לפועל את המחשבה, העשייה היא יש מיש, אנחנו מזיזים דברים.
העשייה היא רק הזזות.
אז לא הבנתי למה לכאורה בישול הוא אסור בשבת, אני בסך הכל הזזתי ובתוך רשות היחיד.
אני אענה. אז מה שאני רוצה לומר זה ככה, בעצם מה שאנחנו עושים זה רק הזזות, אוקיי? ולכן המחשבה שמושקעת זה רק בשאלה מאיפה לאיפה ומתי להזיז. זה בדיוק מלאכת תוצאה. מלאכת תוצאה אומרת לי, אסור להזיז, ובלבד שזה יהיה ממקום בעל אופי X למקום בעל אופי Y, מאיפה לאיפה. כשאתה מגדיר את המאיפה ואת הלאיפה כמקומות שונים, זאת מלאכת תוצאה. עכשיו, מה שאני רוצה לטעון זה שזה רק מלאכת תוצאה. שאר המלאכות, עליהן אנחנו אמורים להסתכל כמו שאנחנו מסתכלים, כמו שאנחנו מסתכלים כל הזמן, שזה יצירה שלנו. ולכן שם זה אסור גם בתוך אותה רשות, כי שם אנחנו יצרנו, רק מלאכת תוצאה באה להזכיר לנו שההסתכלות הרגילה הזאת שמלווה אותנו בלמד חטא המלאכות האחרות, היא לא באמת ההסתכלות האמיתית, המדויקת. יש משהו שמלאכת תוצאה מזכירה לנו, שגם במקומות שאנחנו מרגישים הכי יצירתיים בעולם, בסופו של דבר זה הקדוש ברוך הוא יצר. אנחנו רק מזיזים דברים ממקום למקום ומשתמשים בצורה מושכלת בחוקי הטבע. לכן זה מאפיין רק את מלאכת תוצאה. שאר המלאכות יהיו אסורות בתוך אותה רשות עצמה, כי בשאר המלאכות ההסתכלות היא כאילו שזאת לא הזזה. אנחנו באמת יוצרים, ואסור ליצור. מלאכת תוצאה באה לספר לנו שגם בשאר המלאכות מה שאנחנו עושים זה רק הזזה. אבל זאת הסתכלות אחרת. אוקיי? זה
אני חושבת שאפשר להסתכל גם שאר המלאכות שזה רק הזזה. רק צורת הזזה הזאת אסורה.
לא
אסור להעביר את הדיו על הכלום בצורה הזאת. אסור לי...
נגיד, נכון, זו הצעה מעניינת.
אבל הזזה ממצב למצב.
נכון, להזיז את הדיו מהעת אל הנייר, זאת הזזה מספיק משמעותית, ואני לא צריך שזה יצא מרשות היחיד ויעבור לרשות הרבים, כי עובדה שמה שנוצר פה הוא מאוד משמעותי מבחינתנו. זה אומר שהמעבר של הדיו מהעת אל הנייר, זה שני מקומות שהמעבר ביניהם הוא מספיק משמעותי, גם בלי שהם יהיו רשות היחיד ורשות הרבים. עובדה, תסתכלי שנוצר פה משהו חדש.
אבל הם גם כן מרשות לרשות.
אולי, רגע, אב, אולי ממצב למצב, לא רק ממקום למקום.
כן, כן, ברור, כמו שאני אומר. אז הזזות יכולות להתנהל על פני כמה צירים. כאשר הזזות הן בציר המרחבי, אז זה צריך להיות מרשות היחיד ורשות הרבים. זה מה שמגדיר שוני משמעותי בין מקומות על הציר המרחבי. אבל אם זה בצירים מהותיים, כמו מעבר של דיו מעט לנייר, אז זה מעבר משמעותי, גם אם זה לא נעשה, אלא בתוך רשות היחיד עצמה. זה לא חשוב. בסדר? אז לכן, גם, זה בהחלט הצעה מעניינת. אני הסתכלתי על ההוצאה כאילו שהיא באה להוציא אותנו מההסתכלות היומיומית על הלמד חטא אבות מלאכה, והנחמה אומרת לא, יכול להיות שבעצם גם בהסתכלות הזאת על שאר אבות המלאכה, אפשר להמשיך להסתכל בהסתכלות הזאת גם על שאר אבות המלאכה. אלא שבמקום שנוצר משהו משמעותי, אנחנו רואים בזה הזזה משמעותית. בהוצאה לא נוצר בחפץ שום דבר משמעותי. אז איך נגדיר את ההזזה הזאת כהזזה משמעותית? אם שינינו מקום באופן מהותי, ברשות היחיד לרשות הרבים זה שוני דרמטי. אז ההזזה היא הזזה מספיק משמעותית, בשביל שגם אם היא לא יצרה שום דבר בחפץ, עצם ההזזה נאסרת.
אז למה היא גרועה? אז מה גרוע בה?
מה?
אם זה שינוי מספיק דרמטי, אז היא לא גרועה.
היא לא גרועה, היא גרועה בגלל שהיא לא יוצרת משהו בחפץ.
מספיק דרמטי, אבל לא יוצר שינוי.
האימפקט שלנו הוא רק הזזות, אבל התוצר הוא תוצר שונה. דחוקי, אני שם משהו על האש, והאש מחובה. אני שם משהו על האש והאש דולקת, הרי התוצאה שונה לחלוטין, למרות שאני עשיתי את אותה פעולה. בסדר? אז פה קרה שינוי משמעותי, אז לא אכפת לי אם האש ואני נמצאים שנינו ברשות היחיד. כמה שבסוף בסוף אחרי ההזזה שלי, החפץ שונה משמעותית. אבל אם החפץ לא קורה כלום, אז בשביל להגדיר את ההזזה בעצמה כפעולה משמעותית, אני חייב הזזה בין שני מקומות שיש הבדל משמעותי ביניהם.
אז אני חייב את האור זרוע, אי אפשר למחוק אותו.
אז בדיוק, אז אני אומר, זה לא, המתוחות רק מוסיף על האור זרוע, לא מחליף אותו. זה בדיוק הטענה שלי. לכן אני אומר שזה בשיטות שונות, אבל נגיד, למשל כשאנחנו מדברים על תרחה, אז מה שאני תיארתי כאן נדמה לי לא קשור לעניין. אם אתה רואה במלאכות שבת, הפרמטר החשוב הוא תרחה, אני לא יודע, אולי תרחה מנטלית, אם נעבור לשם, אז כן צריך לתרגם את זה איכשהו, אבל עוד פעם, אני לא רוצה להפליג יותר מדי, כי גם זה כבר הרבה מעבר למה שאני עושה בדרך כלל, אני לא הולך לסוגיות מחשבתיות ואגדיות וכל מיני דברים כאלה, אבל פה אני חושב שזה באמת, זה רעיון שאני חושב שהוא, הוא תופס היטב את הרעיון הזה של מלאכות שבת ושל הוצאה, ולמה היא מלאכה גרועה, ולמה היא בכל זאת הצורה, ולמה דווקא בשבת ולא ביום טוב, אז יש פה, ולמה זה דווקא, למה אין בעיה שמקלקל בהוצאה, כי בהוצאה לא צריך לתקן, בהוצאה צריך רק להזיז, כל הדברים שראינו קודם, נדמה לי שמתיישבים היטב עם האינטרפרטציה שאני הצעתי כאן, אז תחשבו על זה, אם אתם מקבלות טוב, אם לא, גם טוב. אוקיי, אני רוצה עוד להספיק קצת, לעבור לחוליה השלישית בשרשרת שלנו, וזה, זאת אומרת, דיברתי על המבוא לשבת באופן כללי, עכשיו סיימתי את המבוא למלאכת הוצאה. זה יהיה הקובץ השני שישלח אליכם. מה שאני אעשה עכשיו, אני מתחיל את הקובץ השלישי, זה השיעור השלישי, וזה הגדרת מלאכת הוצאה. כן, הוצאה, הכנסה וההגדרות של המלאכה. אז פה, אולי אני אשאל קודם, איפה אתן עומדות מבחינת דף ההכנה? סיימתם אותו, את הדף ששלחתי? עוד לא, השאלה פשוט איזה, אני לא אעבור עליו, או בטח עברו בו, אז השאלה עד כמה פרנסה יש לכם ממנו גם לפעם הבאה, או שאני צריכה כמה להוסיף.
סיימתם אותו, אבל לא הבנו את כל הנקודות.
את הסעיפים
ש... עצרנו ברבי עקיבא יגר שם, קראנו אותו, לא
אוקיי. טוב, אז אני אוסיף לכם עוד קצת לקראת הפעם הבאה, אבל בפעם הבאה אנחנו עוד נמשיך עם העניין הזה, אז תחשבו על זה שאני עכשיו מתחיל את שיעור 3, אוקיי? בעצם. אני תכננתי להספיק יותר ממנו היום, אבל זה לא, זה הלך לאט מדי. אוקיי, אז לגבי הרמב"ם בפירוש המשנה, שאמרתי לכם שתקראו אותו בתור מבוא להגדרת מלאכת הוצאה וארבעת הרשויות, אז אני לא אעבור עליו כאן, אני מקווה שהסתדרתם איתו, שהוא היה ברור, בסך הכל הוא כותב די ברור, אני חושב ששם אפשר היה להסתדר איתו, נכון? אז זה נותן לכם איזשהו מבוא כללי, מבחינתי זה בסדר, אני לא אעבור עליו. אני רוצה להתחיל לקרוא את המשנה. יציאות השבת, אני קורא במשנה, אני יודעת מה, בואו נשלב את זה פה, אז לא תצטרכו להסתכל באיזה ספר על יד. יציאות השבת, תחילת המשנה, יציאות השבת, שתיים שהן ארבע בפנים, ושתיים שהן ארבע בחוץ. זה כן, זה הקובץ של סיכום שאני כבר משתמש בו. אז זה יישלח אליכם אחר כך. כיצד? כן? עוברים בעצם על, 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 על פעולות ההוצאה בשבת, והגמרא אומרת, זה מחולק לשתיים שהן ארבע בפנים, שתיים שהן ארבע בחוץ, סך הכל יש שמונה. ארבע דאורייתא וארבע דרבנן. מבנה המשנה הוא שתיים ראשונות, זה שתיים שהן בפנים, זאת אומרת שתיים שעובר העשיר, ושתיים האחרונות שהן ארבע, זה השתיים שעובר העני, מי שעומד בחוץ, אוקיי? הבפנים זה העשיר, הבחוץ זה העני, שתיים דאורייתא, שהן ארבע, הכוונה נוספות להם עוד שתיים דרבנן, וכנ"ל גם בעשיר וגם בעני. זה גם המבנה של המשנה. אז המשנה עכשיו מקדימה ואומרת ככה, העני עומד בחוץ, ובעל הבית בפנים. אז קודם כל כבר עולה השאלה, הזכרתי את זה בדף, למה מדובר על עני ובעל הבית? אז ברמב"ם בפירוש המשנה, אם ראיתם אותו, הוא אומר, כי רצו לתת שמות קיצור, שמות קוד כאלה, במקום להגיד לך כל הזמן מי שעומד בפנים ומי שעומד בחוץ, הוא אומר, העשיר והעני. בסדר? פשוט כדי שיהיה קל לדבר על זה, זה לא באמת משנה. אבל יש ראשונים אחרים שמסבירים הסברים אחרים, למה מדובר על עשיר והעני, כמו ברטנורה, למה, מה מפריע להם בהסבר של הרמב"ם? כי אפשר היה לדבר על פנימי וחיצוני, זה לא יותר ארוך מאשר עשיר ועני, הפנימי עושה ככה והחיצוני עושה ככה, מה הבעיה? למה צריך לדבר על עשיר ועני? לכן יש כאלה שלא מסתפקים בתשובה של הרמב״ם,
ואומר... הוא אמר על, כן, הוא אמר שזה, שלא יהיה מצווה, כלומר, המצווה שאני צריך לתת צדקה שלא תהיה המתלה.
ברטנורה למשל כותב, פשט העני את ידו, ובתוכה קופה, או הסל שמקבל בו כיכרות מבעל הבית. ולאחי נקה תוצאה בלשון עני ועשיר. דאגב אורחי, כמשמלן, דמצווה הבאה בעבירה אסורה, וחייבים עליה. רצו לדבר פה על עשיר ועני כדי ללמד אותנו משהו אחר. שמה? שאם מישהו נותן צדקה, אבל הוא עושה את זה על ידי איסור בשבת, הוא מוציא לרשות היחיד, לרשות הרבים אל העני, אבל במטרה טובה, כדי לתת צדקה. אז אומרים לי, זאת מצווה הבאה בעבירה, אסור לעשות את זה, המצווה הזאת לא שווה כלום. גם כאן אפשר היה לשאול, והתוספות יום טוב כבר שואל את זה, אמרתי לכם שהאחרונים מהירים על הברטנורה, זה כל מיני הערות מעניינות, מצווה הבאה בעבירה לא צריך את המשנה הזאת כדי לחדש אותה. השס מלא בדין מצווה הבאה בעבירה, אנחנו יודעים את זה. למה צריך שזה ילמד אותנו? היו פה אפשרויות להגיד שפה לא יהיה דין מצווה הבאה בעבירה, מכל מיני סיבות, ולכן פה אפשר יהיה לעשות את זה. המשנה לא באה ללמד אותי את עצם דין מצווה הבאה בעבירה, אלא שגם פה שייך הדין של מצווה הבאה בעבירה. היינו חושבים שלא. ובשביל להסביר את זה, צריך להיכנס לדין מצווה
הבאה. רגע, הרב.
כן.
הרב, למה הוא מדגיש שביד של העני הייתה קופה או סל. למה שהוא לא יסתפק בזה שהוא ייתן את זה לתוך ידו? למה הוא צריך להגיד שבידו של העני יש קופה או סל, ולא שהעשיר שם את זה בידו?
זה
יהיה... היית בא ללמד על ההמשך.
יכול להיות קשור לשאלה מה צריך לעשות עם זה, מה נקראת...
בהנחה, לגבי ההנחה, לא?
הנחת ידו והנחת
קופה.
נגיע לזה. אז התחילת המשנה, אז אני עובר כבר למשנה עצמה הלאה, נעזוב את ההערות הצדדיות, זה שתי הפעולות של העני, מתחילים, כן? פשט העני את ידו לפנים, ונתן לתוך ידו של בעל הבית, או שנטל מתוכה והוציא, העני חייב ובעל הבית פטור, אוקיי? אלה שתי הפעולות דאורייתא שהן של העני. אם העני פושט את ידו ומכניס משהו לידיו של בעל הבית, או פושט את ידו ונוטל משהו מבעל הבית, אז העני עשה גם את העקירה וגם את ההנחה, בין בהכנסה ובין בהוצאה, כי ההכנסה זה מרשות הרבים לרשות היחיד, ההוצאה זה מרשות היחיד לרשות הרבים. במקרה שהעני עושה גם את העקירה וגם את ההנחה וגם את ההעברה מרשות לרשות, אז הוא חייב בדאורייתא והשני פטור. בסדר? זה לגבי העני. פה יש מקום להתלבט, האם העני, נגיד למשל כשהעני לוקח משהו מבעל הבית ומביא את זה אליו, אחרי שהוא הביא את זה אליו, הוא צריך להניח את זה באיזה מקום, או עצם העובדה שהוא עצר עם היד כבר נקראת הנחה. אותו דבר בעקירה, כאשר העני לוקח את הדבר ונותן אותו לבעל הבית, פנימה. האם העני עקר? בסך הכל זה היה ביד שלו, הוא רק התחיל להזיז את היד, הכניס אותה לבית, ושם את זה בידו של בעל הבית, אז את העקירה הוא ודאי עשה. השאלה אם הוא עשה ההנחה.
עוד שאלה שאתה, כשדענו את זה, אם הוא לוקח משהו ואכל, עוד פעם אני חוזרת לאכל, כלומר הוא לא עשה הנחה, אבל הוא עשה עם זה פעולה.
זה נקרא הנחה, אבל הוא הניח בפה שלו.
כן, אוקיי.
אבל לרגע הרב, אם הוא לקח מידו של, בחלק השני, כשהוא לקח מידו של העשיר, ואומרים שזה פעולה של שניהם ושניהם פטורים, אז ההנחה היא...
לא, כשהוא לוקח מידו של העשיר, אז הוא עקר והוא הניח. הכל עשה העני. שניים שעשו הזה, כשהעשיר הניח את זה בידיו של העני, אז העשיר עוקר, והעני מוציא את זה החוצה ומניח. זה נקרא שניים שעשו.
אבל מה זה שניים שעשו? שהעשיר עקר מאיזה מקום, יחזיק את זה בידו?
לא, לא יחזיק בידו, אלא הניח בידו של העני. אם הוא מחזיק את זה בידו, אז העני שלוקח את זה מידו כמו. זה נקודה חשובה, וזה מאוד מבלבל פה במשנה, לכן אני מתעכב קצת על הציורים האלה, כדי שנחזיק ראש כשקוראים את כל המקרים השונים ואת כל הפתולוגיות שעולות כאן. זאת
אומרת... אגב, בשטיינזלץ יש טבלה ממש יפה שמתארת את זה. זה הסדר.
טוב, אז כדאי להיעזר בזה. בכל אופן, לענייננו צריך לזכור, יש פה בעצם, מה השחקנים על המגרש? יש פה עשיר ועני, העשיר עומד בפנים והעני עומד בחוץ. יש פה פעולה של הכנסה, זה מהחוץ פנימה, יש פה פעולה של הוצאה, מבפנים החוצה. כל פעולה או הכנסה או הוצאה כרוכה בעקירה והנחה. בהכנסה יש עקירה מבחוץ והנחה בפנים, בהוצאה יש עקירה בפנים והנחה בחוץ. ועכשיו צריך להתחיל לדון מי עשה את העקירה ומי עשה את ההנחה בכל מצב. זה בעצם הדיון, בסדר? זה כל המשחק פה. מי עשה את העקירה ומי עשה את העברה גם כמובן. אוקיי, אז עכשיו...
רגע, שאלה, למה דווקא אני ועשיר? למה לא סתם שני בני אדם?
אז זה אמרתי קודם, עניתי על זה. הרמב״ם אמר סתם כדי שיהיה לנו שמות, ברטנורה אומר כדי ללמוד שמצווה הבאה בעבירה, נותנים צדקה וכן הלאה.
אוקיי, סליחה.
השאלה הזאת, האם העני, נגיד שהעני מכניס את היד שלו, עוקר מבעל הבית, ומביא אליו. האם הוא צריך להניח את זה, כדי שזה יחשב גם הנחה שלו, או שעצם זה שהיד שלו עצרה, זה כבר נקרא הנחה. אוקיי? זאת השאלה.
ברש"י אצלנו... אם הוא לא צריך להניח, אז מה הוא יכול לעשות עם זה?
שם את זה ביד.
חייב להניח באיזשהו מקום.
שם את זה ביד שלו. ונשאר לעמוד שם.
עד מתי?
היה דקה לפני.
הוא לקח.
עד
מוצאי
שבת.
חבל לדעת. אבל לדון בכל.
יאיר, הוא לקח את הדעת
בסדר.
לא הבנתי.
זה לא שם שנייה אחת שזה ביד שלו, זה לא חשוב, זה שאלות טכניות, זה לא מעניין. מצבי שישאר שם כנציב מלך 24 שעות. אנחנו שואלים שאלה עקרונית, אם מישהו עצר את זה וזה בידו, הייתה פה הנחה או לא?
כאילו עצם העברה למקום אחר זה נקרא הנחה, או זה שהוא צריך להניח זה הנחה? זה השאלה?
לא, צריך להניח. העברה היא לא הנחה. נגיד, אם הוא למשל מעביר את זה לרשות היחיד, אבל ממשיך ללכת כל הזמן עד מוצא שבת. לא עוצר. אז לא הייתה פה הנחה.
אם הוא לוקח
את הבעל, אבל זה עצר ביד שלי ולא שהנחתי את זה במקום אחר. וזו השאלה אם זאת נקראת הנחה. אז ברש"י, אמרתי לכם, תסתכלו ברש"י, תראו את לשונו של רש"י. או שנטל מתוכה והוציא החפץ, והניח ברשות הרבים. למה הוא מוסיף את זה?
שאם זה ביד, זה לא
נקרא עדיין
הנחה.
הניח אותו ברשות הרבים, לא, רש"י לא מסתפק בזה שהוא החזיק את זה ביד שלו וזה נעצר שם. דעביד להכירה ברשות היחיד, והנחה ברשות הרבים. רש"י מדגיש, לא מספיק לעצור את זה עם היד. צריך גם להניח. אותו דבר רש"י, עוד רש"י במקרה של העשיר, זה היה לגבי העני. רואים? ונטל בעל הבית מתוכה, והניח בפנים. ועביד לי בעל הבית הנחה, קודם הוא דיבר על העני. נדבר על בעל הבית. זאת אומרת, רש"י טוען שהעצירה של החפץ עם היד, והוא נשאר ביד, זה כשלעצמו לא נקראת הנחה. בסדר? זה לא נקרא הנחה. בשביל שזה תהיה הנחה, צריך להניח את זה במקום אחר. אוקיי? יכול להיות שזה קשור לסלו קופה, מה שרותי שאלה קודם, אבל זה עוד נשאיר.
אבל פה יש לי שאלה.
לקחת מהיד זה כן נקרא עקירה, אבל להניח ביד זה לא נקרא.
לא, להניח ביד זה לא נקרא להניח, כי היד עצמה הניחה. היד שהניחה והיד שבה זה הונח, זה אותו גוף. אם אני מניח ביד שלך, זה ודאי הנחה. אבל אם את לוקחת את היד שלך ורק מפסיקה לזוז, אז את הפסקת לזוז, אבל לא הנחת את זה באיזה מקום. השאלה אם דבר כזה נקרא הנחה. רש"י טוען שלא.
יש לי שאלה לגבי הגבלה לעקירה. אם לגבי עקירה אנחנו גם אגיד אותו דבר, שהוא חייב לקחת מאיפשהו, ואז הוא עוקר ומעביר, או שאם זה היה ככה מכניסת שבת ביד שלו, זה לא נקרא עקירה?
אותה שאלה. אותה שאלה, השאלה האם גם לגבי עקירה, האם מספיק להתחיל להזיז את היד וזה נקרא עקירה, או שהעקירה צריכה להילקח מאיזשהו מקום. אך שבציורים של פה, אז באמת זה תלוי מתי, נגיד כשאני מכניס, אז השאלה היא מתי מתבצעת העקירה, כי הוא רק התחיל להזיז את היד, אבל יכול שזה היה כבר ביד שלו עוד קודם. כאן רש"י כבר לא מזכיר שהוא לוקח את זה מאיזשהו מקום, האני, נכון? רק אומר, פושט את ידו ומניח בידו שבעל הבית.
שאלה, למה רש"י לא מזכיר
את זה? בעקירה רש"י לא מזכיר את זה, בהנחה כן, אוקיי? עכשיו, הדבר הזה מביא אותנו לגמרא, שאני כבר לא אכנס אליה כאן, לגמרא בדף ג', אני מקווה שראיתם את זה, הפניתי את זה בדף, הגמרא שם באים מיני רב מרבי, התעינו חברו, אוכלים ומשקים והוציאן לחוץ מהו. כן, מישהו שם עליי מסע כלשהו, אני ברשות היחיד, ועכשיו אני מתחיל ללכת ועובר עם זה לרשות הרבים. האם נקרא שעקרתי והנחתי? עקירת גופו כעקירת חפץ ממקומו דמי או מחייב? או דילמה, לא. כן, יכול להיות שלא. השאלה אם כשאני מתחיל ללכת, זה נקרא עקירה או לא. בשביל עקירה צריך שזה יגיע לידי, שאני אקח את זה ממקום אחר אל היד שלי. אמר לי חייב. חייב, כן חייב. זאת אומרת, זה כן נקרא עקירה. אבל מוסיפה הגמרא עוד תוספת, ואינו דומה לידו. כשהוא עושה את זה בגוף שלו, כשזה המטען נגיד, יש לו תרמיל על הגב, והוא מתחיל ללכת, זה נקרא עקירה. אבל ביד שלו כשהיא מתחילה לזוז, זה היה קודם ביד והיא מתחילה לזוז, זה לא נקרא עקירה. למה? מה איתה מה? גופו נייך, ידו לא נייך. היד כשהיא עומדת זאת לא מנוחה רצינית, כי הזזה של היד נעשית גם כשהגוף עומד. כשהגוף עומד זה נקרא שהחפץ ממש נח. כשהחפץ ביד זה לא נקרא שהוא נח, כי בסך הכל כל רגע אפשר להזיז אותו. פשוט הסתכלות טבעית, מה, איך רואים דברים כאלה. כשחפץ נמצא ביד, זה לא נקרא שהוא נח בה. לכן יש הבדל בין הגוף לבין היד. שימו לב שכל זה מדבר כאן על העקירה. מה עם ההנחה? יש פה מחלוקות ראשונים גדולות, ואני לא אכנס לדברים האלה כאן, כמו שאמרתי, כי אנחנו נגיע לזה כשנגיע לסוגיה שם. אני רק מפנה את תשומת לבכם לעניין הזה, כמה שהמחלוקות שם ייגעו בשאלה של מה שכותב רשי כאן. כי רשי כאן מקפיד להדגיש שההנחה של העני ושל בעל הבית צריכה להיעשות מהיד למקום אחר. אז א', הוא אומר את זה על הנחה, ולא על הקירה, וב', הוא אומר את זה גם על יד. זאת אומרת, הוא אומר את זה על יד ולא על גוף. והגמרא באמת אומרת שביד, באמת אין לזה סטטוס של הקירה או של הנחה. אבל אז למה הוא אומר את זה רק על הנחה ולא על הקירה? אז גם בהקירה זה ככה. התחלת התנועה של היד, היא לא תחשב הקירה אם זה יד. בדיוק כמו שבהנחה זה לא נחשב. זה רשי לא אומר. מצד שני, רשי כן אומר שיד שונה מגוף. כן, הקירת הגוף היא כן הקירה, או, כן, אבל הנחה, רשי אומר ביד זה לא הנחה. אז זה צריך להבין, יד מול גוף, והקירה מול הנחה, זה מחלוקות ראשונים גם ברשי שם וגם ברשי פה, וזה תלוי בגרסאות ובהבנות בגמרא שם, אבל אני מאיר את זה כאן כדי שתזכרו, כי אנחנו נגיע לזה כשנדבר על הגמרא שם, בדף ג'. פה רק הערתי על זה כמה הערות בסיכום, מי שתרצה.
אפשר לשאול משהו?
כן.
לגבי מה שרותי שאלה קודם, מה באמת ההיגיון של רשי, שאם מישהו שם לי את זה ביד, או שאני מזיזה את היד והיד שלי נחה, מה זה משנה בשני? כאילו לרשי זה לא נחשב הנחה אם זה אני, אבל אם מישהו שם לי, אז פשוט, זה כן.
אני מזיז את היד ורק עוצר אותה בשלב כלשהו. הדבר הזה לפי רשי הוא לא הנחה. כיוון שלהניח את החפץ צריך לקחת אותו ולהניח אותו במקום אחר ממה שהמניח מחזיק. אבל פה אני עצמי מחזיק ואני עצמי יצרתי. זה לא נקרא הנחה. אם אני שם את החפץ ביד שלך, אז החפץ הונח במקום אחר מהיד שלי. זה נקרא הנחה.
אבל
הבעיה היא לא שיד היא לא מקום, זה לא הנקודה. הנקודה היא שהחפץ מגיע ומסיים באותו מקום, זה לא נקרא להניח אותו.
כי ההנחה לא יכולה להיות ברשות
היחיד
במקרה של
אני? ברשות המניחה, ברשות המעבירה.
הבנתי, כשאני לוקח את זה מהעשיר ברשות היחיד, אז עצם זה שהוא לקח זה עדיין לא הנחה, רק אם זה יגיע לרשות הרבים.
לא, זה ברור, זה בכל מקרה. גם ברשות הרבים, אם הוא עוצר את היד, כשהוא כבר נמצא ברשות הרבים, גם זה לא יחשב הנחה. הוא צריך להניח את המקום אחר.
זה לא יכול להיות הנחה
שההנחה היא
כאן את זה היה קודם.
עוד פעם?
כי הרי בסופו של דבר זה נח בתוך היד של האני, אבל זה נח ברשות היחיד. כשהאני בא ולוקח את החפץ ברשות היחיד, זה נח בתוך היד שלו.
ברור, אבל הקירה וההנחה ששתיהן ברשות היחיד זה כלום. את צריכה הקירה ברשות היחיד והנחה ברשות הרבים בשביל להתחייב. להפך. כי ברשות הרבים לא הייתה פה הנחה, כי היד המעבירה היא גם היד שאליה החפץ הונח. להניח משהו, תחשבו גם בעברית, להניח משהו זה לקחת אותו ולשים אותו על מקום מסוים.
אולי עיקר ההוצאה זה הנחה?
עוד פעם?
אולי עיקר מלאכת הוצאה זה ההנחה?
זה הדיון שלנו בשלב הבא, אליו פה אנחנו לא מגיעים אליו בפעם הבאה. נראה את זה. בסדר? אז אנחנו עוצרים כאן. אני אשלח לכם קצת תוספת תעסוקה לסדר הבא, אבל תמשיכו על סדר הדף כאן, ומי שלא הבינה תנסה לחזור עוד פעם, קצת להיעזר במה שאמרתי עכשיו, קצת להיעזר אחת בשנייה, כדי שנוכל להסתדר עם המקרים השונים ועם המשנה, ולהתחיל לדבר על המהות, ולא רק להתעסק במה נקרא, על מה מדובר בכל פעם. בסדר?
תודה רבה.
תודה רבה. שבת שלום.
שבת שלום.
תודה רבה.